חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
יום ראשון, 26 בנובמבר, אנחנו יותר מחודש אחרי פתיחת עונת ה-NBA, וזה הפודקאסט הראשון שאני מקליט פה, לפחות. שלום ערן סורוקה.
שלום ברדר עידו.
אפשר להגיד שזה הפודקאסט של ערן סורוקה בערוץ הספורט שמארח אנשים. הפעם הקודמת הקלטתי את הפודקאסטים מודעי, שגם אמור להתחיל להריץ פודקאסטים משלו, במקביל לאלה שאני עושה כאן בערוץ הספורט. ושמע, אני, קשה לי, עדיין קשה לי, זאת אומרת, יש סיבה מן הסתם די ברורה לזה שלא דיברתי על NBA עד עכשיו. כן, כשאני מגיע לשידורים של וושינגטון או לכל משחק אחר, אז אתה מתנתק ואתה משדר, וגם כשאתה בבית, אז אתה צופה ב-NBA, ויש את הפנטזי, וזה מסך את דעתך לכמה שעות טובות ביום. אבל לשבת, והרי לא מחייבים אותנו פה לעשות פודקאסטים, כן? זה לא בהסכם עבודה שלנו, ואף אחד לא דורש את זה מאיתנו. כשאנחנו מקבלים את הסידור עבודה שלנו, זה לפי השידורים שאנחנו עושים. ולהביא את עצמך, לדבר על כדורסל, על NBA, בימים כאלה, שזה נראה כל כך לא חשוב, ואנחנו מדברים עכשיו, שלפני חצי שעה צאתי מהבית, ומיררתי בבכי עכשיו עם השחרור של הפעימה השלישית של החטופים, וכל פעם זה לראות את התמונות של הילדים והנשים והנשים בכלל שלמדת להכיר ב-50 הימים האחרונים דרך הסיפורים שלהם, ופתאום זה מציאות, הם פה, הם חוזרים ורואים את התגובות של הקהילות שלהם, וזה קורא את הנפש, שזה שמחה מן הסתם מעולה בהרבה מאוד עצב. לא הכינו אותנו להתמודד עם שום דבר מהסיטואציות שאנחנו מתמודדים איתן מאז השבעה באוקטובר. וגם אם זה לא, טוב שהם חוזרים, שיחזרו כמה שיותר. אני חושב שבמקום מסוים, החזרה של החטופים גרמה לי להחליט שאוקיי, תניע. תתחיל להניע את עצמך לחיים, כי אני מניח שכל מה שאני אומר פה, כולם מרגישים פחות או יותר תחושה של שיתוק, משהו כזה. אני מניח, ברדה, אני וסורוקה קוראים אחד לשני ברדה, שאתה אולי קצת פחות, יש את העניין הזה של אנשים נשואים עם משפחות, עם ילדים, שהם צריכים להיות, אתה יודע, הסלע של המשפחה, להיות חזקים בשביל כולם, לנהל משק בית, אין זמן יותר מדי להתפרק. ויש אנשים שהם רווקים. עכשיו, זה לא cry for help, הכל בסדר, אתם לא צריכים לשלוח לי הודעות, עידו, שמענו את המונולוג שלך בהתחלה, אני, ככה אני מתמודד, התמודדת עם הרבה דברים בחיים שלי, אני עושה את זה לבד, אם לפעמים אני בוכה, אז אני בוכה, כי באמת יש דברים שקשה להכיל אותם ולהקל אותם, אבל בגדול, אני מקווה שהתקופה הזאת עכשיו תהפוך להיות קצת יותר ארוכה עם החטופים שחזרו, אין לדעת מה יקרה אחרי, זה לא מסתכם במה שקורה רק כאן בארץ, זה מה שקורה בעולם. זה ראשי ממשלות של אירלנד ושל ספרד, וזה 80% מהתקשורת הבריטית, ואני לא אמנה עכשיו את כל השחקני כדורסל. האמת שמבחינת שחקני כדורסל, אתה יודע, כולם יוצאים על קיירי, אבל לא שמענו אותו אומר שום דבר, כן? בא עם קפי על מסיבת עיתונאים, וכן, נתן כיף לאיזה מישהו עם דגל של פלסטיין, אבל ראינו ג'לן בראון מעלה איזה משהו, מייקל פורטר ג'וניור מעלה איזה משהו, כאילו בקטנה באיזה סטורי, אבל חוץ מזה לא שמענו אף אחד מהם מדבר על זה ומתייחס לזה. יש לא מעט אנשים אחרים בארצות הברית, כולל יהודים, לאו דווקא שקשורים לספורט כזה או אחר, אבל זו תקופה שהיא מטלטלת, ויש איזושהי חרדה כזאת, אני מניח לכולם, לגבי העתיד, אוקיי? גם אם אנחנו אולי לא כמו בימים הראשונים, פחדנו שתיפתח פה מלחמה מכל חזית אפשרית, ואפילו הקיום שלנו, אתה יודע, פה במרכז, שברירי. כביכול המוגן, שגם כמה מוגן שאנחנו שומעים מזקות וזה, לא שלהבדיל אלפי הבדלות מעל 100,000 אנשים שמפונים עכשיו מהבתים שלהם. בקיצור, זהו, זה משהו שהייתי צריך להוריד ככה מהחזה, ובכל מה שקשור למעבר הזה, פתאום לדבר על כדורסל ועל NBA, ולהסביר למה לא עשיתי את זה עד עכשיו, כי שאלו אותי לא מעט אנשים, ואני מקווה שמכאן אני אצליח לעשות את זה יותר, ושהעתיד שלנו יהיה טוב יותר. וזהו, לפחות ב-NBA, אני אגיד לך דבר אחד.
שנייה, אני רגע, לפני שאנחנו מגיעים ל-NBA, אנחנו הרבה אנשים של סטטיסטיקות, אז שוב, זה לא נוק-און אנשים שהם רווקים או שאין להם משפחות, אני חושב שמסתכלים על סטטיסטיקות, כנראה שבסוף השבוע נשבר סי בישראל בהורים שחיבקו את הילדים שלהם בבית, בחוזקה. זה, אתה יודע, אתה מדבר על דמעות, אז באמת, אתה רואה את התמונות של הילדים שחוזרים הביתה, מתאחדים אחרי 50 יום, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו לא ראינו את הילדים שלנו 6 שעות, אז אנחנו מחבקים אותם, ואנחנו ידענו שהם בחוג, ידענו שהם עכשיו הלכו לפעולה. אז מה זה 50 יום? 51 יום, 52 יום, עדיין יש אנשים שם שבשבי שאתה מסתכל ואתה רואה את החיבוק ואתה אומר כאילו, איך זה? כאילו, מה, איך מרגישים ככה בכלל? איזה... תשמע, זה פשוט תקופה, כמו שאמרת, אני חושב, אני מסכים איתך, ההחזרה של החטופים נתנה לנו איזשהו כזה סימן של נורמליות, סימן של כזה חזרה, לא, זה לא חזרה לשגרה, זה לא נגמר, האחרה זה לא נגמר, הוא לא ייגמר עוד הרבה זמן כנראה, אבל פתאום אתה כזה נושם. גם זה שאתה יודע, הפסקת אש לרגע, אתה פתאום נושם, ואתה יודע שזה, כן, שוב, לא ניכנס פה לוויכוחים מדיניים אם זה יעזור או לא יעזור, אתה פתאום מרגיש רגע שחזר לך האוויר, חזר לך הצבע לפנים לרגע, ואחר כך נמשיך.
אני אגיד משהו, אני לא חושב ש... אני לא מרגיש שחזר לי הצבע...
לא לגמרי.
לא, אני פשוט מרגיש, אני חושב שזה תזכורת לזה שאוקיי, תזיז את עצמך, יש גבול.
כן.
עכשיו... אני רואה את הפעילות שלך ברשתות, ואתה נשארת אותו דבר, פחות או יותר, ומקליט פודקאסטים, ואין לי מילת ביקורת אחת להעביר על זה. הלוואי שהייתי יכול לעשות את אותם דברים, אבל אני פשוט לא מצליח. זאת אומרת, בלי קשר, ההתנהלות שלנו ברשתות היא אחרת, אתה מעדכן על כל משחק, אתה ממש עובד בזה כל יום, אני, אתה יודע, זורק סטורי, איזה פעם ביום, אבל אתה יודע, פוסטים, פעם בשבוע, פעם בלא יודע כמה זמן, לפי מה שמתחשק לי, לפי זה שיגעון חולף שעובר עליי. כאילו, אתה יודע, אין קוהרנטיות בפוסטים שלי. אם אתה תסתכל, נגיד, בכל NBA, פתאום יש שם איזה ג'י-ג'י דאטומה, פרישה של... למה דווקא פרישה של ג'י-ג'י דאטומה מנבחרת איטליה? עשתה לי יותר מנגיד, אין שם פוסט על גיא פניני שפרש או משהו כזה. לא יודע, זה עניין של... זה תפס אותי באותו רגע. זה לאו דווקא קשור למה שאני חושב, כאילו, מה המשמעות של גיא פניני בשבילי לעומת ג'י-ג'י דאטומה, לצורך העניין. אבל אני, כשהכל התחיל, אז אני הייתי אמור לטוס לארצות הברית באותו לילה. בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר. מן הסתם, לא טסתי באותו יום, טסתי 10 ימים אחרי זה בסוף, בעיקר כדי טיפה שנייה גם להניע את עצמי, כי ב10 ימים הראשונים הרגשתי ממש שאני כאילו, לא, לא.
משותק.
מה זה משותק? זה לא משותק, זה הרגשתי שאני בפאקינג פוסט-טראומה, כן? זה כאילו, אני ראיתי גם הכל מהרגע הראשון, ועוד בהתחלה חשבתי על לעזור בהסברה, אז ערכתי איזשהו סרטון, ובשביל לערוך את הסרטון עברתי על כל החומרים שצולמו, אתה יודע, אחרי זה אתה פתאום אתה נכנס להתקלח, ופתאום אתה אוכל פלשבקים של כל מיני דברים, ואתה נוסע מהלוויה לשיבה, ואתה באוטו מרגיש חצי זומבי, כאילו אתה בכלל לא, אתה איזשהו כוח שמניע אותך, שאתה לא באמת שולט בו.
קרוז קונטרול.
כן, אז קרוז קונטרול, אבל הרגשתי שקצת, אוקיי, יאללה, בוא נעיר את זה, גם ככה הייתי אמור לטוס לארצות הברית. נסעתי, חזרתי, רגע לפני אמרתי, טוב, הליגה חוזרת, זה גם היה, הייתי שם בליל הפתיחה. זאת אומרת, לא במשחק או משהו כזה, הייתי בניו יורק. ואמרתי, אוקיי, יאללה, בוא נתחיל לעלות קצת זה, יש אנשים שאולי צריכים את האסקפיזם, אולי אני צריך את האסקפיזם הזה, ולא ממש הצלחתי מאז, זאת אומרת, העליתי איזה דבר שניים. שוב, כל אחד ואיך שהוא מתנהל. אז זהו, אז בכל מה שקשור להניע את עצמי, אני מקווה שזה יקרה עכשיו בתדירות יותר גבוהה.
גם אני.
ושיהיו לנו ימים טובים יותר. ונראה לי שהיה לי עוד דבר אחד אחרון להגיד על כל העניין הזה, אבל לא משנה, אולי הוא יחזור לי בהמשך.
אני רק אגיד שאנחנו גם, כמוך, אנחנו מעריכים ומחבקים ואוהבים גם את אלה שלא יכולים לראות, ושמבחינתם החיים נעצרו, ושמבחינתם שום דבר לא ממשיך. והיו אנשים ש... והיו יומיים שלושה שלא יכלתי לכתוב כלום. ואנשים אמרו לי, בבקשה תחזור. כאילו, זה האסקפיזם שלנו, זה ההתנתקות לרגע מהחדשות, בוא נראה איזה דנק מטורף של יאניס, ונשכח מה יש בחוץ.
אם יש דבר אחד שאין בי יותר, אפילו גרם, לא שהיה יותר מדי לפני כן, אבל עכשיו בכלל, שיפוטיות, כל אחד שיתמודד עם הדברים, איך שהוא מתמודד עם הדברים, זהו, טוב.
יאללה, NBA.
NBA, כן, NBA, זאת ההתמודדות. נזכרתי מה רציתי להגיד בהקשר הזה. זה אולי לא יפה להגיד, אני לא יודע, אבל אני מרגיש שאם השבעה באוקטובר היה קורה בשבעה בנובמבר, אז אני הייתי מאבד קשר לגמרי עם הליגה. במקום מסוים, לנו, אוהדי ה-NBA, יש איזשהו מזל קטן שזה קרה לפני שהעונה התחילה, שאחרי שבועיים וחצי כבר, כל כך היינו צריכים איזשהו משהו לברוח אליו, ובאמת אני מרגיש ש... אתה יודע, אני לא צריך להסביר עד כמה אני אוהב NBA, וכמה אני רואה NBA, וכמה אני אובססיבי עם פנטזי, ועם כל הלילות שלי והרווקות שלי, בוא נגיד הרבה מהסיבה שאני רווק, זה כדי שיהיה לי את הלילות עם עצמי עד 5 בבוקר, אבל איכשהו אני... זאת אומרת, לא איכשהו אני. בגלל המצב כנראה עוד יותר בתוך ה-NBA, העונה, ועוד יותר רואה משחקים, גם אפילו כאלה שאין לי בהם שחקנים בפנטזי, משחקנים שמולי בפנטזי, למרות שזה באמת נדיר למצוא משחק שאין לך שום קשר אליו, כזה או אחר. וזהו, זה כאילו נתן איזשהו בוסט כזה להתמודד, לחזור לאיזושהי שגרה שאנחנו הכרנו, ובמקביל, אני אומר את זה, ואתה יודע, דבר אחרון לפני שאנחנו באמת נכנסים לדבר על כדורסל, אנחנו מאבדים, איבדנו כל כך הרבה אוהדי NBA, אנשים שהם מהקהילה שלנו, אנשים ש... אתה יודע, אני תמיד אומר שלגברים הכי קל בעולם להפוך להיות חברים. ברגע שהם אוהבים ספורט, זהו, הם חברים. כאילו, יש להם ספורט כנושא משותף, על אחת כמה וכמה בשבילנו NBA. מי שאוהב NBA, כל אחד כזה שהתפוסתי לשיחה בכל פינה, אנחנו נדבר, תהיה שיחה, כן? יהיה עניין. זאת קהילה כזאת, ו... כל מיני שמות חדשים שאתה לומד להכיר, לא רק של חטופים, גם של נרצחים, צערנו. נרצחות. ונרצחות, ואני אתן לך דוגמה את ליאם שרם, שנרצח במסיבה. הוא היה בדרכו למסיבה, הוא אפילו לא הספיק להגיע. ויש לו פרויקט שנקרא Splash Project, של ציור של, על מגרשים, מגרשי כדורסל, והוא היה אוהד כדורסל ואוהד NBA, ו... ככה, אתה יודע, אני נתקל בשם שלו באינסטגרם, ואז לוחץ ורואה שהוא עוקב אחריי בכלל. ואז לומד עליו עוד ועוד ועוד, ומתבאס וכואב שלא הכרתי את האנשים האלה לפני. כנראה לי איתי שואם, שקיבלתי הודעה מרסקת מחבר שלו, שנהרג בעזה, מראש העין, ויש עוד לא מעט שמות, וקופץ לי איזשהו שם שאני לא שוכח, של שני חברים, ימיני ומורד, שנרצחו בפיגוע בדיזנגוף בכלל, שהיה לא אחרון לפני שנה עם אורש קאר, זה שהיה לפני שנתיים, שגם היו עד NBA, וכולם היו שחקני פנטזי, כאילו, עזוב, אתה יודע, אם אתה, עזוב אותו עד NBA, אם אתה שחקן פנטזי, זהו, אנחנו, יש לנו, כן. יש לנו קשר דם. כאילו. וזה מרסק, ואני מנסה גם להניע את עצמי בצורה מסוימת, לעשות דברים להנצחה של כל האוהדים האלה, ואני אעשה את זה. אני עדיין לא יודע באיזה צורה ואיך, אבל כל אותם אוהדים יישארו איתנו, הם יישארו איתנו לנצח.
אני אוסיף את רויה ונורל מנצורי, אוהדות לייקרס, תושבות לוס אנג'לס, שהיו כאן בארץ ונרצחו בנובה. אני אוסיף את עדיקה פלון ויטל, אוהדת WNBA גדולה, כשהשיחה האחרונה עם החבר הטוב שלה הייתה על סדרת הגמר. ויום למחרת נרצחה. איתי חן שחטוף עכשיו בעזה, אוהד NBA גדול.
איתי חן, יש משחק עבורו. אתה יודע, אני לא מוצא את המילה, זאת אומרת, זה לא לזכרו, הוא חי, ואנחנו...
לכבודו.
לכבודו. זה פשוט סיטואציה קצת, אתה יודע, לכבודו בדרך כלל זה כשהוא שם.
נכון.
כאילו, אתה לא עושה משהו לכבוד בן אדם והוא לא מגיע. כאילו, ערב הוקרה, סתם, אני חושב על ערב הוקרה של... מומו לוצקי היקר, אתה יודע, שהיה בקיץ האחרון. טוב, אנחנו עוד, לצערי, נכיר שמות חדשים. יאללה, כדורסל, נדבר על NBA במעבר חד.
מעבר חד.
נשארתם עד עכשיו, אחרי כל הרגשות האלה שיצאו החוצה. טוב, ממה אתה רוצה להתחיל? נתתי לך נושאים. זאת אומרת, אנחנו נתחיל מוושינגטון.
בוא נתחיל מוושינגטון, כן. אחר כך נעבור לדבר על קבוצות NBA.
בוא תגיד לי במה וושינגטון לא אחרונה ב-NBA.
קודם כל, רצף הניצחון, רצף ההפסדים הכי ארוך. יש שתי קבוצות עם רצף הפסדים ארוך יותר ממנה.
בסדר, זה זמני.
זה זמני בעיקר כי מחר בלילה היא משחקת נגד דטרויט. דטרויט לא ניצחה במשחק כדורסל מאז 28 באוקטובר. וושינגטון לא ניצחה מאז 8 בנובמבר, וסן אנטוניו איפשהו באמצע. וושינגטון, היא לא קבוצה, היא קבוצה זוועה בהרבה, זוועה, אני חושב, אגב, אחד הדברים ששינו אצלנו מלחמה זה הטרמינולוגיה. אנחנו כבר לא אומרים, אלה, תבחו, כאילו, משחקים רעיה,
קשה לך להגיד שחט אותם.
שבדיוק, שחט וזה, פיר, 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 אנחנו שיתחו. אז וושינגטון, כאילו, סתם, דוגמה, צהל ישדו אותם נגד מילווקי, ואתה יודע, הם שחקו טוב, התקפית. על הגנתית הם פשוט קבוצה נוראית.
יש דברים מסוימים שנכון שיש פערי רמות בין קבוצות, כמו מילווקי ווושינגטון, שהפערים ברורים, אבל יש גם התאמות מסוימות ומצ'אפים מסוימים שעובדים לך טוב נגד קבוצה אחרת, גם אם היא הרבה יותר טובה מריבות אחרות שנותנות לך בראש. לצורך העניין, בשני המשחקים, טיוס ג'ונס היה מצוין. למה טיוס ג'ונס היה מצוין?
כי דמיאן לילארד לא שומר, וברוק לופס בדרופ.
ברוק לופס בדרופ בכלל לא יוצא לכיוון שלו, יש לו הרבה ספייס לעשות את הפלוטרים. הם גם, וושינגטון בנויה אולי טיפה יותר להתמודד עם מילווקי מבחינת מצ'אפים בסייז, בכל מה שקשור לעמדות 3 עד 5, שנכון שיש לך את יאניס ואת לופס, אבל לופס משחק בחוץ בעיקר, והוא לא סנטר שהוא אמתני בריבאונדים בכלל. ויאניס בסדר, יאניס על לילארד, אני אומר, על קוז, דני וגפורד, שברור שהוא יותר חזק מכל אחד בנפרד, אתה יודע מה, יכול להיות שגם משלושתם ביחד יאניס זה מפלצת, אבל אוקיי, ו...
אבל אני אומר, אז התקפית הם כאילו לא הקבוצה הכי גרועה ב-NBA, כי יש להם שם כישרון, אבל אני חושב שאנחנו, שוב, נדבנו על מצבים מיוחדים שאנחנו לא רגילים אליהם, אנחנו לא רגילים לעודד, אנחנו, שוב, עומרי קספי אמנם לא הגיע לפלייאוף, אבל הוא שיחק בקבוצות טובות, וגם כשהוא שיחק בקבוצות לא טובות, זה אף פעם לא היה קבוצה שהיא שאפה להיות הכי גרועה ב-NBA.
לא ראינו את זה.
לא ראינו את זה, ואנחנו לא רגילים לזה. ויש טנקינג ויש טנקינג. כאילו יש טנקינג שבו אתה אומר, אוקיי, הסגל חלש, נבנים, רצים, מנסים לגבש איזו פילוסופיה ביחד, ואתה אומר, אוקיי, מנסים למצוא משהו שיבנו עליו. אתה מסתכל בוושינגטון, כאילו על מה אפשר לבנות לעתיד מהקבוצה הזאת, עזוב, לא 10 שנים קדימה, 3 שנים קדימה. דני וקוליבאלי, פחות או יותר אולי
קיספרט.
וקיספרט. ורוב השחקנים האלה, או שלא משחקים, או שלא משחקים ביחד. כלומר, מי שכן משחק על המגרש, זה הרבה פעמים אנשים שלא דואגים לספציפית, שלא דואגים באמת לנצח, אלא דואגים קצת לסטטיסטיקות שלהם, או שלא באמת, נניח, קייל קוזמה, לפני 3 שנים באליפות שעלי, כזה היה שחקן הגנה, חתיכת שחקן הגנה. הוא היה השחקן הלוקר, הוא היה מה שאבדי עושה עכשיו, הוא היה מציבים, אותו היו מציבים על הפורוד, השחקן כנף הכי טוב של הקבוצה היריבה, והוא היה משתק אותו. ועכשיו הוא כאילו לוקח חופש בהגנה, כי כאילו הוא אמור להיות ה-go to guy בהתקפה, אז בהגנה הוא הפסיק לשמור. אז נוצר מצב שבעצם הקבוצה הזאת נראית מאוד אגואיסטית. עכשיו, טיוס ג'ונס, אני ציינת אותו, ואני כן צריך להגיד משהו, שבשנה שעברה אני ממש ביקשתי שטיוס ג'ונס הגיע לוושינגטון. אני חושב שטיוס ג'ונס, אם היית שם אותו עם החמישייה של ביל וקוזמה ופורזינגיס, הוא היה יופי של סדרן עבודה. אבל עכשיו, כאילו, זה שני שחקנים, קוזמה ופול, שלוקחים את הכדור ועושים איתו מה שהם רוצים. כך שאם יש סדרן עבודה, אבל ברגע שהוא נותן לך את הכדור, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה. אז זה לא הכדורסל שטיוס ג'ונס רגיל לשחק. וראינו אותו מול ליד גארד, כמו דייזמונד ביין בממפיס, איך הוא מסדר את הדברים. ולעומת זאת, ג'ורדן פול. אז וושינגטון, הכדורסל שהיא משחקת הגנתית, הוא לא יפה בכלל, ושוב, לא אגלוש למילים יותר קשות, והתקפית הוא פשוט שכונתי.
תן לי לשאול אותך שאלה לגבי ההתקפה שלנו. הרי היא משחקת בקצב מהמהירים בליגה.
נכון.
עכשיו, תיאורטית, אם אתה משחק נגד קבוצה יריבה, שקולעת עליך סל כל 2 שניות בהתקפה, ואתה משחק 23 שניות בהתקפה, אבל היא כל פעם תוך 2 שניות קולעת עליך סל, וזה קורה מול כל קבוצה. אז בגדול אתה עם הקצב הכי מהיר ב-NBA, פחות או יותר, לא?
תיאורטית כן, מה עשית כמות הפוזשנים שקוזמה ופול, היחידים שמכדררים בהם, או היחידים שכדררים בחלק המגרש של היריבה, וזורקים אחרי פחות מ-11
שניות? לא, לא, אני מדבר על זה, הרי קצב של משחק, זה מבחינת כמה פוזשנים יש לך. עכשיו, בשביל שיהיו לך הרבה פוזשנים, אתה צריך משחק שירוץ
מצד.
ווושינגטון כביכול, היא הייתה, לפחות לא בדקתי את זה, היא עדיין ראשונה בקצב, נראה לי שהיא ירדה כבר למקום השני או השלישי, אבל היא הייתה ראשונה בקצב, לפחות בשבועיים הראשונים של הליג. ואתה אומר לעצמך, היא משחקת באמת מהר, זאת היא שמשחקת מהר, או שפשוט עושים עליה סלים ממש ממש מהר, והיא לא שומרת בכלל, אז הפוזשנים ההגנתיים שלה קצרים, וגם כש... היא מצליחה לייצג, יצא לי שילוב של 2 מילים, להשיג עצירה, אז יש כדור חוזר בהתקפה, ואז יש סל מהיר. אז גם, זה הכל פוזיישנים נורא נורא קצרים. יש קצת שקר בהקשר הזה, זה מה שרציתי להגיד. זה היה בטם ליין. שמע, מבחינת וושינגטון, אנחנו יכולים לבוא ולדבר כאן על ג'ורדן פול ועל קייל קוזמה. למרות שקוזמה, תדע לך, הוא בסדר, יחסית הוא בסדר. במשחק נגד, מי זה היה אתמול? אטלנטה בלי ג'ורדן פול, הוא היה קטסטרופה, כי הוא היה יותר מדי עם הכדור. וזה אסור שיקרה. לגבי טיוס ג'ונס, רציתי להגיד לך משהו אחד. הרכז הפותח לדעתי הכי גרוע בליגה. ברמה של, אתה יודע, קובי ווייט כזה סטייל. לא יודע מי עוד. מרקל פולץ, הוא לא כל כך משחק כרגע. ג'יילן סאגס יותר טוב מטיוס ג'ונס חד משמעית. וגם אורלנדו, אנחנו נדבר עוד על אורלנדו. אבל זה לא משנה מי היה לידו, לדעתי לפחות. הוא לא שחקן מספיק טוב בשביל להיות פוינט גארד פותח ב-NBA, כשאנחנו רואים מה הפוינט גארדים בליגה הזאת עושים, וגם על זה אנחנו נדבר, וסתם נזרוק שמות, כמו גילג'ס אלכסנדר, וכמו טריס אליברטון, וטרי יאנג עכשיו, שהשבועיים הראשונים כולם ירדו עליו, אבל...
לא חשבתי שהוא יהיה טופ 5, חשבתי שהוא יהיה ה-22 הכי טוב בליגה, ה-23 הכי טוב בליגה.
מי, טרי?
לא, טיוס ג'ונס.
טיוס ג'ונס.
כן. אני לא, לא חשבתי שהוא יהיה הפוינט גארד הכי טוב בליגה, אני חושב שכשאתה שם לידו שחקנים שהם קלעים,
אבל הוא לא 23.
אני אומר, חשבתי שהוא יהיה.
גם אם, לא, לא, עזוב, אני מנתק את זה, זה יכולת אישית שלו. עזוב מי אתה שם לידו. ביכולת האישית שלו, טיוס ג'ונס זה מונטה מוריס all over again. מונטה מוריס היה...
הוא קצת יותר טוב.
אולי טיפה יותר טוב, אבל הסיפור הוא שמונטה מוריס היה רק אז מחליף בדנבר, והיה עושה את כל העונות הטובות האלה של האסיסט טורנובר ריישו, והוא היה מאוד מאוד יעיל. קולע באחוזים גבוהים, קבלת החלטות ברמה מאוד גבוהה, שוב, כשחקן ספסל נגד סקנד יוניט. זה נגד שחקנים אחרים שאתה עולה ומשחק נגדם. ומשם מונטה מוריס התגלגל למצב שהוא הופך להיות רכז ראשון בדנבר, בגלל שהם עשו טעות עם קמפצו, וזה בזמן שג'מאל מרי נפצע, והיה בחוץ, אז הוא קיבל את הצ'אנס הזה, וזה כאילו נתן לו ולידציה, להיות רכז ראשון, מה שהעביר אותו לוושינגטון, אבל כבר כשהוא הגיע לוושינגטון, הוא לא היה מספיק טוב בשביל התפקיד הזה. איפה מונטה מוריס בכלל, עכשיו תגיד?
הוא בטוח.
אבל איפה הוא? באיזה קבוצה הוא משחק? בדטרויט, נכון.
ומרקוס אסר לקח אותה, אכל אותה ארוחה.
אז טיוס ג'ונס, אותו דבר בממפיס. הוא גם לפני זה היה במינסוטה, הוא היה רכז מחליף מצוין. הוא היה רכז מחליף מצוין בממפיס. הוא לא רכז פותח טוב. אתה צריך שחקן שיודע לשים את הכדור בסל. זאת אומרת, הוא יודע, זה לא שהוא לגמרי תלוש, אבל זה לא ברמה מספיק גבוהה. לגבי וושינגטון, לא שעכשיו דיברנו על קבוצה אחרת. אנחנו באים פה בטענות לשחקנים. אני מבחינתי אכזבה הכי גדולה זאת ההנהלה. עכשיו, למה זאת האכזבה הכי גדולה? לא בגלל הסגל שנמצא בקבוצה הזאת, כי מראש חשבתי שג'ורדן פול זה בדיחה בתור שחקן שבונים עליו. זה היה ברור שמה שהוא עשה בגולדן סטייט, בפיק שלו, זה לא משהו שהוא סוסטיינבל, זה לא משהו שאתה יכול להחזיק לאורך זמן. היה את המשחק הזה נגד הניקס בפריסיזן, שבמקרה הייתי בו, זה היה בדיוק עכשיו שקפצתי ארצות הברית, והוא השתולל שם ועשה 29 נקודות עד הרבע השלישי וסיים 41, או 41 עד הרבע השלישי או משהו כזה.
הרבה.
וזה היה ברור, אני מסתכל על זה ואני אומר, אוי ואבוי. זאת אומרת, אנשים חושבים עכשיו שזה מה שהולך לקרות עם ג'ורדן פול, שהוא הולך להיות שחקן של 30 נקודות. הם לא מבינים שזה קורה אחד ל-10-15 משחקים. יש לו את זה, יש לו פעם ב, הוא ייכנס לזון והוא יקלס אלים שאפילו סטף לא קולע. אבל זה פעם ב.
במשחק אחר כך הוא עושה 1-15 נגד טורונטו?
נגד טורונטו, היה לו, כן, לא זוכר, האמת שהייתי אאוט שם. גם במשחק שהייתי בגרדן הייתי אאוט ברמה שהלכתי באמצע הרבע השלישי. כאילו, הייתי עייף גם, זה, היום לפני זה נחתי, אמרתי, גם דני ירד לספסל, כבר לא חשבתי שהוא יחזור. היה לו הגבלת דקות של 16, הוא כבר הגיע ל-16, אמרתי, עזוב, לך למלון ותישן. האכזבה שלי זה, מן הסתם מווסנסל ג'וניור, אבל... בסדר, לא צריך להכביר מילים על ווסנסל ג'וניור, אתם מקללים אותו בעושים NBA ודווידוביץ' זה, משה משתולל עליו ובצדק וסימי עושה את זה בשידורים, ואני גם לפעמים, אתה יודע, בורח לי ואני לא מתאפק ולא מצליח לשמור על הקורקטיות ומשתמש במילים כמו טמטום ודברים מהסוג הזה. דיברתי עליך בשידור האחרון שלי.
שמעתי, כן, שהשכנים שלי שלחו לי.
כן? אמרתי שאם סורוקה כתב בטוויטר...
דביל, לג'ורדן פול.
על ג'ורדן פול, אז וואלה, אני מרשה להצליח עכשיו לקלל פה אפילו חופשי בשידור. זה כאילו, הוא הצליח לעצבן את סורוקה עד כדי כך. לא יכול להיות שכמו שאמרת, יש את דני ויש את קוליבאלי ויש את קיספרט, לא יכול להיות שהם היסוד לבנות עליהם, הם לא בתוך הרוטציה כמו שהם אמורים להיות, בטח לא בצורה קבועה, שלא משנה מה קורה במשחק, הם משחקים בדקות שלהם, שיש תרגילים שעובדים, שהם מכוונים ספציפית אליהם. עכשיו, כל זה יכול לחיות לצד ג'ורדן פול וקוזמה משחקים 30 דקות פלוס, וגם לוקחים הרבה זריקות. אבל אתמול נגיד, 16 דקות להבדיה, לא מחזיר אותו ברבע השלישי בכלל, כאילו מאמצע הרבע השלישי הוא ויתר על המשחק. הוא רים דגל לבן. בבית נגד אטלנטה, שזה גם מביך, אנחנו ב-NBA. אתה בעצמך איבדת בשבועיים האחרונים, 3 פעמים, יתרונות של 20 פלוס במחצית שנייה, ברבע שלישי. אתה ראית את זה קורה, כאילו, למה שזה לא יקרה הפוך? זאת אומרת, יש לך אינדיקציה לזה שזה אפשרי. זה קיים בעולם הזה.
יכול להיות שהוא ניסה להעביר מסר השחקנים שלו בזה שהוא שיתף בעצם שחקני ג'יליג בכל הרבע השלישי והרביעי?
תגיד, אתה שמעת מה הוא אמר אתמול אחרי המשחק?
עדיין לא.
הוא אמר ש... עם כל המאזן והרצף הפסדים, שהוא מסתכל על השבועיים האחרונים, למשחקים של השבועיים האחרונים, לעומת תחילת העונה, יש נקודות אור ש... מה?
אתה יודע, דיברת בדיוק על שלוש בחירות הדראפט שהן לא ג'ורדן, ג'וני דייביס, סליחה, ג'וני דייביס, של וושינגטון שעדיין משחקות בקבוצה, שזה אבדיה, קיספרט וקוליבלי. אתה יודע, לפחות נכון לפני המשחק נגד אטלנטה, בדקות שהם היו על המגרש, אתה יודע כמה הנט רייטינג של וושינגטון היום?
גבוה בטח.
פלוס 9. הם ספגו 100 נקודות פר 100 התקפות, שזה פחות או יותר נט רייטינג, שאם תעשו אותו קבוע, הוא גבוה, הוא מהגבוהים בליגה. יכול להיות שנגד אטלנטה ומילווקי זה השתנה. אבל אני חושב שהשלישייה הזאת, קיספרט, אנחנו בהתחלה גם היינו אומרים שהוא לא שומר. קיספרט לפחות מתאמץ בהגנה. הוא יודע איפה הוא צריך להיות. הוא אף פעם לא יהיה גרי פייטון. אבל זה באמת שלישייה שאתה אומר, למה לא נותנים להם לשחק יותר ביחד? למה לא נותנים להם? זה חבר'ה אינטליגנטים שמבינים את המשחק, שיודעים לשחק בתוך סכמות קבוצתיות. השלישייה הזאת צריכה לשחק יותר ביחד. זה שאבדיה וקוליבלי ביחד על המגרש, זה שוושינגטון יש באמת שני שחקנים שמסוגלים לשמור על שחקני פרימטר, והשניים האלה נמצאים על המגרש בחפיפה 10 דקות ביחד, תנו לקוליבלי לשחק יותר.
אני אגיד לך משהו, לא מעניין אותי, הגנה. אני, גם היה לי את זה עם סימי עכשיו בשידור האחרון שאני והוא עשינו ביחד, נגד שרלוט, שדניאל הספסל בכלל בדקות האחרונות משום מה, וסימי הוא עד של וושינגטון, הוא כל הזמן אנחנו ושלנו ויס ונו, וכשפול מחטיא הוא עצבני, והוא רוצה שהקבוצה תנצח, ואני אומר לו, למי אכפת אם וושינגטון תנצח? אנחנו לא עדים של וושינגטון. אנחנו ברור שאתה מתחבר לקבוצה כשאתה רואה אותה נונסטופ, והיית מעדיף שהיא תנצח, אבל יש גם להשלים עם המציאות, ולנסות להפיק ממנה את המיטב. ובתוך הסיפור הזה, אנחנו רוצים את ההצלחה של דני, ואפילו לא רלוונטית למה שהוא עושה בהגנה. אוקיי? זה לא משנה כשהקבוצה שלך היא קבוצת ההגנה, אחת מהשלוש הכי גרועות בליגה, גם אם אתה שומר טוב. אז אולי כל מיני אנשים בקבוצות מסוימות, אם ידברו על טריידים לגביו, ישימו לב לזה, זה כן. אבל מעבר לזה, אין פה איזשהו ניצחון, שאתה יודע, של הצופים, שרואים את דני עוצר, פוזיישן פה, פוזיישן שם. כל מה שמעניין זה שהשחקנים האלה יטעו. הם צריכים עכשיו להתנסות בשביל לטעות, בשביל לקבל עוד ניסיון, ואז בעוד שנתיים, שלוש, עם כל מיני בחירות דראפט, לך תדע מה יגיע, בחירה ראשונה פה, בחירה ראשונה שם, איזה קופר פלג, איזה שחקנים שכמו עכשיו, אנשים רוצים לעבור לסן אנטוניו, לשחק עם בניאמה, שמעתי שזק לוין אמר שזה יעד מועדף עליו, פתאום סן אנטוניו הפכה להיות יעד, מעניין למה, כי יש להם איזה כישרון על דורי, אז אנשים אולי ירצו להגיע לוושינגטון, ומשם אתה בונה איזשהו בסיס. להציג לרעבה את ג'ורדן פול ואת קייל קוזמה בשביל לעשות עליהם טרייד במקביל, זה לגמרי חלק מהסיפור, אבל לבנות הרגלים מסביב, לשחקנים הצעירים שלך, ולפתח אותם, זה הכל. עכשיו, גם ווסטון סט ג'וניור היה 16 שנים אסיסטנט, עבד בפלייר דיבלופמנט, עשה את זה עם פאקי ניקולה יוקיץ' כאילו. אז אתה לא מבין, אתם לא מבינים. עכשיו, אני כן מבין את התרבות האמריקאית, התרבות הניהולית, זה שאף אחד לא באמת, אין פתיחות כמו אצלנו, ולפעמים נותנים לבן אדם עכשיו קרדיט, אומרים, אוקיי, יש לו חצי שנה שיעשה מה שהוא יעשה, אחרי זה נסיק מסקנות, לא נתערב בדרך, לא. אבל אני לא רואה את ווסטון סט ג'וניור מסיים את העונה שם. זה מזכיר לי את נושא סטיבן סיילס ביוסטון.
בדיוק, מה שכתבתי אותו דבר, כן.
ממש, כאילו, הוא מאמן צעיר שהיה כמה שנים עוזר מאמן, שהוא כאילו מהברדרוד, חבר של השחקנים, עבר איתם מספיק דרך, מקבל קבוצה לא מתפקדת, עם שחקנים פרועים, הולך לאיבוד בתוך הדבר הזה, שגם הבנייה היא לא טובה. אז עכשיו, יש, אולי יחלקו על זה, כי הנה, תראה, יוסטון אחלה, עם אודוקה, אמנם, עם מאמן אחר, אבל כשהוא היה שם, זה היה נראה כמו, אתה יודע,
לא, זה היה נראה
של עבריינים.
אבל הם נתנו לג'יילן גרין לטעות, הם נתנו לאלפרן שינגון לטעות, הם נתנו לג'אברי סמית לטעות,
הם נתנו לקווין פורטר ג'וניור לראות,
לעשות את מה שהוא עשה, והנה בא יודוקה וכתב את הפירות. אז מר אנסל ג'וניור, בוא תיתן לדני לטעות, בוא תיתן לקוליבאלי לטעות, כדי שהמאמן שיבוא אחריך, אם אתה לא תצליח לגבש את הקבוצה הזאת איזושהי זהות, לפחות ייהנה מזה. עכשיו, אני מסכים איתך שיש אכזבה מהנהלה, אבל א', יש לי הרגשה שהסגל של וושינגטון עוד ישתנה במהלך העונה.
חד משמע.
ויהיו ביי-אוטים ויהיו טריידים, ונראה יותר ג'ארד בטלר מאשר לא נראה את גלינרי שם אחרי פברואר.
אני, הערכה שלי זה שמפברואר, דני יהיה האופציה מספר אחת בקבוצה, או האופציה השנייה, לא מתחת לזה.
אגב, אני נגיד את זה, ג'ורדן פול, אני עוד מבין למה צריך לנסות לעשות שואו-קייסינג שלו, למרות שדעתי זה עושה יותר נזק מתועלת לערך הטרייד שלו. קייל קוזמה כולה עולים מזה קייל קוזמה. בעינה בן 27 היה third wheel בקבוצה שלקחה אליפות, היה שיחק בשנה שעברה בקבוצה שהייתה בבואכה פליין עם יותר בריאות.
לא, קוזמה לא אמור להישאר כאן.
לא, הוא לא אמור להישאר, ונתנו לו אבל חוזה לארבע שנים.
למה לא נתת לו חוזה יותר קצר? כאילו, נכון שהחוזה הוא יחסית נמוך, יחסית סביר, ואם אתה מסתכל עליו כשחקן שהוא מספר 2.5-3 בקבוצה טובה, אז הוא יהיה שם. וזה חוזה שהוא מתאים להיות שחקן שהוא...
אני דווקא חושב שהחוזה שלו אחלה, כי הם יכולים להעביר אותו בטרייד עכשיו. החוזה שג'ורדן פול, זאת אומרת, זה לא חוזה שהם חתמו, זה חוזה שגולדן סטייט חתמו איתו, אבל שם, מראש, בדיעבד, אתה יודע מה? בדיעבד, עדיף היה שקריס פול יישאר בוושינגטון. בשביל פיתוח של שחקנים
ציפול. אם קיפול לא היה רוצה. למרות שאני לא חושב שהוא היה עושה לך, הוא לא עושה לך סצנות, אבל זה היה מרגיש אופורד.
אני ראיתי את קריס פול כבר לאוקלאומה סיטי במצב דומה לקבוצת טנקין כביכול, ולוקח אותה למקום רביעי במערב.
כן, לא, ומפתח את שי גילש אלכסנדר.
וגם עוזר לדני שרודר להחיות את הקריירה שלו.
נכון.
כשחקן שישי, הבקורד של שלושתם ביחד.
תראה, יכול להיות, גם ווינגר היה באוקלאומה סיטי, גם דוקינס היה באוקלאומה סיטי, אולי לא היה נעים להם, קריס פול פשוט. והם גם קיבלו בחירות דראפט או משהו.
לא, ג'ורדן פול, זה פשוט בדיחה בעיניי, זה היה בדיחה גם בזמן אמת, זאת אומרת, אני לא הייתי צריך לראות את ה-14 משחקים הראשונים של העונה בשביל להבין את זה, זה היה די ברור, כבר כשהוא שחק בגולדן סטייט, זה היה ברור בעונה שעברה, יש סיבה מסוימת למה הוא זה שעזב בסוף, למרות שהוא זה שחטף את האגרוף, שעל פניו השחקן האלים יותר אמור ללכת, ולאו דווקא בגלל שיש פה עניין של חברות והוותק יותר של דריימון, אלא בגלל שלא אהבו אותו. לא אהבו אותו את
ההתנהגות שלו. וגם תרומה לקבוצה, דריימון גרין תרם יותר לקבוצה.
אני מסתכל על, אפרופו אינסטגרם ופוסטים, יש לי איזה פוסט מהפלייאוף של 2022, שהקפשן שלו זה שמי שתסתכל עליי, כמו שסטף מסתכל על ג'ורדן פול. כן, הימים האלה כבר נגמרו ועברו.
אבדיה.
מבחינתו של דני, כן.
אני חושב שהוא קצת לוקח צעד אחורה במשחקים האחרונים לדני שאנחנו לא אהבנו בשנים הקודמו. דני שמוריד את הראש, דני שקצת מוותר לעצמו. אני לא אוהב את זה.
אני חושב שהוא בסיטואציה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מתסכלת. יש משחקים מסוימים שאין לי טענה כלפיו. כמו המשחק אתמול, אתה יודע. מה הוא עשה לו בסדר?
אתמול זה רק 8 פעמים ב-16 דקות, זה מצוין.
אתמול הוא היה אגרסיבי, גם העיבודי כדור, אין לי טענה שנסה, שיתאה, זה בדיוק מה שאני אומר, אבל אז הוא משחק רק 16 דקות. ואז המספרים שלו, מה הוא עושה? עם 9 נקודות אתמול.
9-6.
משחק לפני כן, זה המשחק הראשון, מודה ומתוודה, בעונה הזאת, כולל זה שהיה נגיד אינדיאנה, שהייתי בכלל חצי ממנו בטיסה, חזרה לארץ. זה המשחק הראשון שאני לא נרדמתי באמצע רבע הראשון, כי הוא היה בשעה 3. בלילה, אתה שידרת.
אז אתה השם.
התעוררתי במהלך האחרון בזריקה של קוזמה מהחצי, והסתכלתי על הבוקסקור וראיתי ששחק 28 דקות ועשה שלילי של 2 נקודות, אז קשה לי להעיד על המשחק הזה, אבל היו משחקים אחרים בשבוע, שבועיים האלה, שבעצם וויסן סל ג'וניור, הוא כזה מטומטם, סליחה שוב, שאני משתמש במילה הזאת, אבל זה כאילו לפעמים, אתה יודע, הרגשה שהוא עושה דווקא. דברים רצים טוב עם דני, מתחילת העונה. והוא באנרגיה טובה, ומדברים על זה גם, למרות שהקבוצה מפסידה, אבל ג'ורדן פול דברים לא עובדים לו. אז המאמן הגאון מחליט לעשות שינוי, ולקחת את הדקות של פול ושל דני, ולחבר אותן בעצם.
כן.
לקח גם לזה שבוע בערך 10 ימים עד שהוא התייצב, או יותר נכון 5-6 משחקים, עד שהוא התייצב על זה שדני חילוף ראשון, 6 דקות לסוף הרבע הראשון, חוזר 3 דקות לסוף הרבע הראשון, משחק ברצף, עד אמצע הרבע השני, ולפעמים חוזר לסוף המחצית, לפעמים לא חוזר. רק שבדקות האלה, בין ה3 דקות לסוף הרבע הראשון, ל8 דקות לסוף הרבע השני...
הוא מוציא את קוז או משאיר את פול?
לא, אין קוז ואין פול. בהתחלה.
בהתחלה,
אין קוז ואין פול. ואז יש את הנט רייטינג הזה, דיברת קוליבאלי וקיספרד, ואתה רואה את השחקנים הצעירים, באמת מצליחים למסור אחד השני, ופתאום הוא מוריד את פול יחד עם דני, 6 דקות לסוף הרבע, מחזיר אותו יחד איתו, פחות נגיעות בכדור.
היה לי קטע מצחיק בשידור, שכאילו ראיתי את דני חוזר, ופול לא היה למגרש. ואמרתי, הנה, דני חוזר, ופול לא על המגרש. אולי נראה עכשיו את דני יוזם יותר, ואחרי 20 שניות פול חזר. זה היה בדיוק מה שתיארת עכשיו, כן? שפול אומר, אני עכשיו האלפה דוג של הדבר הזה, אני אקח 90% מה... 120% מהזריקות.
אני מוריד את הכובע בפני דני, שהוא מצליח עכשיו לשמור על שפת גוף, שפויה.
כן, שפת הגוף יותר
ראינו
שפויה.
ראינו אותו באותו משחק נגד הניקס בגרדן, ברגע שנייה עבירה.
זה גם היה לפני הערכת חוזה. כן. אני חושב שהערכת חוזה קצת הורידה ממנו עול של האם אני באמת נלחם פה על מקומי.
אני חושב שזה כבר עבר. זה כבר עבר האפקט של זה. בשלב הזה כבר אמור להיות ממש מתוסכל ממהלכים כאלה. משחק עם שחקנים.
כן, לא, קצת מביע... בסדר, אני חושב שהוא הבין שזה המצב כרגע, ולעשות שפת גוף רעה, והוא מצליח לשלוט בזה יפה. אני בטוח שהוא...
מספרים שלו 11.8 למשחק, 5 ריבאונדים וחצי, שלושה וחצי אסיסטים, כמעט חטיפה למשחק.
0.4 חסימות, משהו כזה.
כן, 0.3 חסימות.
אחוזים ירדו קצת בימים האחרונים.
אחוזים ירדו מבחינת אחוזים מחוץ לקשת, הוא עומד עדיין על 40%.
50.
מהשדה 51%, ומהקו הוא ממשיך לטפס.
79, לא?
80 כבר, עברת 80. רגע, שנייה, נראה שאני מסתכל נכון, כן, 80.8.
מועדון ה-50-40-80.
לא, אתה רואה שהזריקה שלו השתפרה משמעותית, אתה רואה שיש לו הרבה יותר ביטחון, אתה רואה גם שהוא מבין את היתרונות הפיזיים שיש לו, הניסיון, השנים בליגה, עשו את שלהן. ושוב, אני רוצה להאמין שכל מה שאנחנו רואים עכשיו, וגם הרגרסיה אולי הרגעית הזאת, זה הכל... אתה יודע, יש דברים, יש מסלולים שאנשים עושים בחיים שלהם, שלפעמים קופצים כמה קומות, בגלל שהם מוכשרים וטובים, ולפעמים הם מטפסים מדרגה מדרגה. עכשיו, על פניו, אבדי היה רגיל לקפוץ כמה קומות, לכל אורך הילדות שלו, בכל דבר שהוא עשה. מהרגע שהוא הגיע ל-NBA, הוא מטפס מדרגה מדרגה. ממש מדרגה מדרגה, אבל הוא מטפס, הוא ממשיך לטפס, והוא ממשיך לעלות כמה קומות, ולפעמים, כשמסתכלים לאחור על הדרך שלך בחיים, ואת זה אנחנו אומרים כבר מניסיון, יש משהו מספק יותר בזה שזה היה קשה יותר. בזה שעבדת בשביל זה יותר קשה. בזה שניצחת רגעים שבהם היה לך ספק, או שהססת, או ששאלת את עצמך שאלות, שגם על זה צריכת להתגבר. אז אני חושב שכשמסכמים את כל הדבר הזה ואת הקריירה שלו עד עכשיו, יכול להיות שיש בה הרבה תסכול, מהצד שלו לסיטואציה, מהצד של כל האוהדים פה בארץ שיושבים ומחכים לכל סל שלו ולכל רגע טוב שלו על המגרש, אבל זה ישתלם בסוף, כי ההצלחה תהיה יותר גדולה ויותר טובה, וזה מה שאני מאמין בו. זהו.
אוקיי. שאלת אותי על דברים, אני רוצה לדבר איתם.
רגע, סיימנו וושינגטון בעצם.
נראה לי, כן. עכשיו אפשר לדבר.
בלי קללות, יותר מדי.
נשתדלנו. היינו מאופקים.
רק דבר אחרון שהיה חשוב לי להגיד, בהקשר של וושינגטון. יש לה את המאמן הכי גרוע, אמרתי כבר שיש לה את הרכז הכי גרוע בליגה. לדעתי יש לה גם את הסנטר פותח אחד מהכי חלשים בליגה. אחלה גאפורד, בלוקים ודנקים, אבל הוא שומר פיק אנד רול זוועה, ממש זוועה. הוא שומר פוסט-אפ חלש מאוד. הוא ריבאונדר חלש יחסית. אז זהו, אז כאילו יש לו את האיילטים האלו, יש לו רגעים
ששמים לב אליו. הוא רולר טוב, הוא חוסם טוב, וזהו, בערך.
כן, בוא נגיד שאם הוא היה משחק באטלנטה, אז זה היה הרבה יותר משמעותי.
נכון.
אם היה לו שחקן כמו טרי יאנג, שמרים לו אליופים. זה היה מרים את המספרים שלו, אבל בוושינגטון, ככה, זה לא... לא וואו. טוב, על מה מדברים? להוריד את החולצה, להראות לך עם מה באתי? איזה חולצה באתי?
נו. יפה, בוא נדבר עליהם.
ספר אבל למאזינים.
אורלנדו מג'יק.
אורלנדו, כן.
אורלנדו מג'יק. אתה הדבר הכי חמוד עם אורלנדו שהם מצאו את השיר הישן הזה, האורלנדו מג'יק. אורלנדו, והחיבוד חגיגות ה-35.
כן, 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 הקליפ של ה-90s, כן.
אני חושב שזה די מדהים שקבוצת ההגנה הכי טובה ב-NBA עדיין, נכון?
כן.
זאת אורלנדו מג'יק. וזה לא, כאילו מצד אחד זה לא מפתיע, מצד אחד, כי יש להם ידיים צעירות ורגליים צעירות וכאילו בולי בולס כאלה. אבל זה חמוד, ומעבר לזה גם שיש להם נוכחות בינלאומית גדולה, ויש להם כמובן את אנטוני פארקר, שאומנם עשה בחירות לא משהו בדראפט, אולי, אבל עדיין...
בינתיים. אנחנו נגיע גם לקטע של הדראפט וננתח את המסקנות המוקדמות שלנו.
זה כיף לראות בעצם בגדול שתי קבוצות שבחרו בטופ 2 של 2022 כבר תעשות ככה לצמרת. וזה מרגיש כאילו זה גם משהו, דיברת על דברים שהם לא סוסטיינבילים, מרגיש כאילו אורלנדו זה כן סוסטיינבילי, מהסיבה הפשוטה, בר קיימה, שהם לא קולים שלשות. כלומר, הם ממש טובים לפני שהם התחילו לקלוע.
גם הניקס לא קולים שלשות, אגב.
נכון. ואתה אומר, זה שחקנים שיש להם כאילו יד, זה לא שהם פשוט קולים באחוזים פחות טובים ממה שהיית מצפה. זה זריקות חופשיות, ואני חושב ששמעתי איזה נתון, שהזריקות, האיכות של הזריקות שהם מגיעים אליהם היא הכי טובה בליגה, והם קולים אותה כאילו במקום ה-27 בליגה. הם
ב-34 אחוז, עם 10 שלשות בערך מ-34 ניסיונות.
כן, ואתה מסתכל על זה, הבעיה שלהם בגדול זה הגארדים. אבל אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, הווגנרים קולים שלשות, ובנקרו שחקן שיודע לקלוע שלשות, ואפילו ונדל קרטר ג'וניור כשהוא יחזור, זה סנטר שאם אני זוכר נכון, יש לו אחוזים בסדר משלוש.
חייב להגיד לך ש... יכול להיות שעדיף שהוא לא יחזור.
יכול להיות, כן.
זה לא שיש לי משהו נגד ונדל קרטר ג'וניור, אני גם אוהב להגיד את השם ונדל. והוא אחלה סנטר, ולא יודע, משהו עם גוגה עובד יותר טוב כסנטר פותח, ומו וגנר, האינסטנט סקורר מהספסל. זה טוב שיהיה אותו, אבל פשוט הרוטציה עכשיו עובדת ממש ממש טוב.
כן, כן, ואנטוני בלק שהביא אותו, שהוא עוד גארד מאוד הגנתי, וסאגס שהזכרת, וזה כיף לראות אותם. כאילו זה, אתה יודע, מעבר לזה שזה כוחות חדשים, זה קבוצה שמשחקת כדורסל אחר. וזה קצת עוד אחד הדברים שהם מעניינים, שרצית שנדבר על מחזור הרוקיז, ותכף נדבר עליו, שאם אתה מסתכל על זה ביום שישי האחרון, אנחנו דיברנו בשנה שעברה על ההתפוצצות ההתקפית בליגה, יכול להיות שישי האחרון, בהשוואה לאותו תאריך, כאילו חודש מתחילת העונה, חודש שנה לפני כן, אנחנו בפלוס נקודה וחצי לקבוצה, לעומת מה שהיה בשנה שעברה.
בסדר, זה אבל פלוס נקודה וחצי לקבוצה.
לקבוצה.
אבל זה, חשבתי שאטלנטה ואינדיאנה לקחו פשוט את כל הליגה.
לקחו את הליגה, אבל גם בשנה שעברה היית אומר שיש קבוצות, ומצד שני זה וושינגטון שלא שומרת, וסן אנטוניו שלא שומרת, אבל כאילו זה כן, ואז אתה מסתכל על אורלנדו, שדרך הגנה מגיעה למקום השני במזרח, ואתה אומר, אוקיי, אנחנו בסוף הרי, ה-NBA זה תמיד טיידס כאלה, של מישהו לוקח לשם, ואז מישהו לוקח לשם. אז דווקא שחקני דווקא הרבה רוקיז, ודווקא קבוצת כמו אורלנדו שמשחקת כאילו נגד הזרם ומצליחה בעזרת הגנה טובה, זה ככה, אני אגב נהנה מאוד גם...
אתה אומר הגנה, ואני אומר 124 נקודות נגד האלופה.
נכון.
באחד מהניצחונות ברצף.
נכון, וגם, אבל לעצות בוסטון גם על 96, נכון שפורזינגיס נפצע, נכון שהוא איזה, ועדיין...
אולידי לא שיחק.
אולידי לא שיחק, אבל... אבל עדיין, זאת קבוצה שהיא קבוצה הגנתית טובה.
נגיד לך יותר מזה, אבל עזוב שנייה אולידי ופורזינגיס. זה היה משחק גביע. זה היה משחק שבוסטון הייתה צריכה לנצח אותו בשביל להבטיח עלייה לרבע הגמר, ואורלנדו כרגע ראשונה בבית. יש לבוסטון עדיין סיכוי כסגנית הכי טובה מהמזרח, אבל זה היה משחק עם משמעות, ואורלנדו הייתה מדהימה במשחק הזה. זה היה משחק שהיה ביום שישי גם ב9:30 בערב, שהיה מוקדמת. ואני חושב שמה שיפה באורלנדו יותר מהכל זה העומק של הקבוצה הזאת. נכון שבנקרו ופרנץ וגנר הם האלפות. זה די ברור. לא ברור, אגב, מי יותר ומי פחות. בנקרו התחיל את העונה קצת, לא יודע.
נכון.
צעד לאחור. אגב, בחרתי אותו בדראפט של הפנטזי. הדירוג שלו קטסטרופה עדיין, הוא כאילו לא מצליח להרים את הדירוג.
כי הוא מאבד הרבה ו...
עכשיו, זה השקר. זה אחד מהשקרים של הפנטזי, אוקיי? פאולו בנקרו, שימו לב, מדורג 167 בעולם, ב-NBA, השנה הזאת, בפנטזי. הוא עושה את זה עם 19 נקודות וחצי, 6 ריבאונים וחצי, 4 אסיסטים וחצי, חטיפה למשחק, מעל לחטיפה למשחק, כמעט חסימה למשחק, 3 עיבודים, 49% מהשדה, 66% מהקו. מגיע לשם מעל ל-6 פעמים במשחק. עכשיו, לצורך העניין, כשאנחנו מסתכלים על המספרים של דני, אגב, אם דיברנו על... אגב, כל הזמן אני אומר, אגב, חלס עם האגב הזה. אם דיברנו על דני ועל התקופה הטובה שלו, אז זה בא לידי ביטוי גם ב... פנטזי, 67% מהרוסטרים מחזיקים בו, זה הכי הרבה שהיה מאז שהוא נכנס לליגה. הוא כרגע מדורג במקום ה-105, עם 51%, טוב, דיברנו על המספרים שלו לפני כמה רגעים, נתנו את כולם, עם מעל ל3 למשחק. זאת אומרת, פאולו בנקרו הוא שחקן הרבה יותר משפיע מדני אבדיה, גם נותן מספרים הרבה יותר רציניים ומשמעותיים לפנטזי, ועדיין העניין הזה של היעילות, פה כמה אחוזים מהקו, ופה כמה אחוזים מהשדה, ו... זה מתהפך לגמרי. בקיצור, לא יודע של מי הקבוצה הזאת, לפעמים היא בכלל של קול אנטוני, שאני מאוד אוהב את זה שהוא עולה מהספסל. הוא קלאסי לשחקן שישי, שירוץ שנים לתואר השחקן השישי של העונה. אני אוהב את הקשיחות שלו, הוא מנהיג. הוא מנהיג כשהוא על המגרש, הוא מנווט את כולם, והשילוב של האחים וגנר. אולי הסיפור הכי שמח, שקצת מוקדם להגדיר אותו כסיפור שמח, זה ג'ונתן אייזק, שמסתמן שכבר לא יהיה השחקן, אבל בתור שחקן ספסל, עם היכולות הגנתיות שלו, הוא חנק את ג'ייסון טייטום באותו משחק נגד בוסטון. אז גם התרומה שלו. והזכרת קצת את אנטוני בלק. אני חושב שגוגה ביטאדזה עושה עבודה מצוינת, בעיקר בהגנה. אחלה קבוצה, צעירה מאוד, עם מאמן שהוא כבר עכשיו מוכיח, זה נראה כמו אם יהודו כשתיים כזה. רק קצת פחות מתעסק כנראה עם עובדות של המועדון. ואולי קצת יותר רך ממיודוקה. ומישהו כתב לי ברועי סימיוני בטוויטר שהעתיד נראה בעיר, אני חושב שההווה נראה בעיר. אני מופתע. ידעתי, חשבתי שאורלנדו תהיה קבוצה טובה ותהיה קבוצה שתעשה פלייאוף העונה, אבל לא חשבתי שאני בשלב כל כך מוקדם יהיה נעול על זה שהיא טופ 6 במזרח והיא טופ 6 במזרח. זאת אומרת, היא תהיה לדעתי טופ 6 במזרח.
אז אני רוצה לחבר אותך לדברים, לדבר נוסף שרציתי לדבר עליו, כאילו, זה גם קשור. נזכרתי בפרסומת, הייתה הפרסומת הזאת, הפרסומת של טניס.
אוקיי.
קראו לה Battle of the Ages. מצד אחד היה כתוב New Balls Please, ואתה רואה כאילו שלושה צעירים, ומצד שני היה כתוב These Balls Still Bounce. מצד אחד היו אנדי רודיק, מרת ספין וז'אן מישל גמביל. מצד שני היו פיטר סמפרס, פיט סמפרס, אנדרי אגסי ופטריק קרפטר. אפילו לא העידן של שלושת הטנורים שאנחנו מכירים. בקיצור, אתה מרגיש כאילו עכשיו את החילופי משמרות האלה בליגה, שכאילו הצעירים כבר מנסים להשתלט על הפסגה, והוותיקים עדיין כזה מנסים, רגע, חכו, אנחנו עוד לא הלכנו. אז יש לך את, אתה יודע, את הקליפרס ואת הלייקרס ואת הווריורס בצד אחד, בצד שני יש לך כבר את בום. יש לך כבר את אורלנדו, ויש לך את מינסוטה, ויש לך את אוקלאומה סיטי, ואינדיאנה. וזה כיף, אתה מרגיש כזה, the tides are moving, וכאילו, מי ינצח, הגל החדש הוא הגל הישן, וזה כזה סטורי ליין שהוא ממש ממש מעניין, בעיניי, ואני ממש אוהב לראות את זה, כי זה גם קורה כזה בבת אחת. פתאום אתה רואה, אתה מסתכל במזרח, פתאום מנסות הראשונה, אוקלאומה סיטי שנייה, אורלנדו שנייה במזרח, וזה לא מה שציפית שיקרה כל כך מהר, אני חושב.
לא, אבל אלה דברים שאנחנו רגילים אליהם בליגה הזאת, וזה היופי שלה, וזה הכיף שלה. כאילו, אם אני מחזיר אותך אחורה, לשנת 2010, סליחה, לא שנת 2010, לשנת 2006, ואומר לך שקליבלן עוד... לא, מה יש לי? למה 2006? לשנת 2002, לפני שהוא נכנס לליגה, ואני אומר לך עוד 4-5 שנים קליבלן בגמר. אתה אומר לי, אוקיי, מה, איך אם לברון יגיע לשם? כמו שאתה אומר עכשיו על סן אנטוניו, שהוא אמבי שם, אז כן, אז הגיוני שעוד 4-5 שנים זה, ואנחנו רואים את זה דרך הדראפט ודרך השיטה הזאת של האיזונים ובלמים, וטוב, זה מוביל אותנו לנושא הבא.
אבל שנייה, רגע, נגיד לי עוד משפט לפני זה. אני חושב ש-2012 הייתה כתבה על הקבוצות האומללות ביותר בתולדות ה-NBA, ושתיים שסיימו פחות או יותר במקומות הראשונים היו קליבלנד וגולדן סטייט, שהיו 4 סדרות גמר רצופות ביניהן אחר כך.
ב-2000 ואיפה?
2012 או משהו כזה, כאילו אחרי שלברון עזב את קליבלנד, היה ברור שהם מתרסקים.
אוקיי, נכון, הייתה טעונה שגולדן סטייט סיימה ראשונה ואפה.
נכון. לא, גולדן סטייט איפה דאלס ב-2007.
כן, ב-2007.
אני מדבר ב-2011, כשסטף עוד היה פצוע בקרסול, ועוד לא היה ברור מה יהיה שם, וכל מיני מונטה אליסים.
אוקיי, אתה אומר איפה הם היו באותו זמן, כשבכלל לברון היה במיאמי, וגולדן סטייט לא נראתה באופק בכלל, וכן.
בדיוק.
ושלוש שנים אחרי זה הם כבר בסדרת גמר, ובונים שושלות.
נכון.
אנחנו מדברים היום על קבוצות במאזן 11-5, חוץ מוושינגטון כמובן, התחלנו עם אורלנדו, שנמצאת כרגע במקום השני במזרח, מרחק של משחק מבוסטון, אותו מאזן כמו זה של מילווקי, כמו זה של פילדלפיה, הניקס ואינדיאנה שם מאחור, מיאמי, אטלנטה, קליבלנד, קליבלנד התחילה לא טוב, מסכנה קליבלנד, אבל אני אגיע לקליבלנד, יש שם איזה משהו שאני רוצה להגיד עליה. במערב, מנסות הראשונה עם מאזן 11-4, OKC עם 11-5, ואז דאלס ופיניקס ודנבר עם 10-6, סקרמנטו עם 9-6. תשמע, אוקלאומה סיטי, אנחנו לא מופתעים. אנחנו לא מופתעים. אם יש כבר משהו שאנחנו מופתעים ממנו, זה כמה מהר צ'ט הולמגרן נראה כמו אולסטאר. אוקיי? לא פחות. זאת אומרת, זה היה ברור לפני שנה, לפני שהוא נכנס לליגה, בדראפט, שיש פה שחקן מיוחד, גם עליו היו כל מיני סימני שאלה לגבי הפציעות שלו, הוא נראה קצת דק מדי, גבוה מדי, כל נפילה על הפרקט, יכול היה לפצוע אותו משמעותית, ראינו את זה קורה במשחק חובבנים עם לברון ג'יימס באיזה אולם ב-LA, אחרי שהוא נבחר בדראפט, ואז הוא ישב שנה שלמה בחוץ, והיה לו זמן לעבוד על הגוף שלו, והיה לו זמן גם להתאקלם לסגנון של ה-NBA, לחיים של ה-NBA, לטיסות של ה-NBA, שזה אגב, אתה יודע, בתור רוקי העונה, בינו לבין בניאמה, אין מה לעשות, זה יתרון עצום לשחקן שלא שיחק בעונה הראשונה, אבל היה חלק מהמערכת של הקבוצה שלו. אני חושב שזה הדבר המפתיע, לא מפתיע שקייסון וואלס כבר מההתחלה נראה שחקן שמתאים לאוקלאומה סיטי. סם פרסטי יצר DNA באוקלאומה סיטי, זה נראה כמו גרסה קצת צעירה יותר, תאורה יותר ופחות מתנסית של מיאמי.
זה נראה כמו גרסה צעירה יותר, תאורה יותר ופחות מתנסית של אוקלאומה סיטי שלפני 13 שנה.
גם.
של דורנט וסטברוק, הרדן, רג'י ג'קסון ואיבאקה שהיו שם אז, וקנדריק פרקינס שהוא בא כמבוגר אחרי. אז כן, זה נראה לך כזה משהו ששוב, לא מתנסים, אבל גם לא יודעים לבדוק במקרה של ג'וש גידי בת כמה בחורה שאתה נמצא איתה כרגע, אז זה בעיה אחרת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. וכן, אתה צודק, זה כאילו קבוצה שהיא באה, נבנתה בצניעות, ונבנתה באמת מהיסוד, וזה קבוצה שאם אנחנו מסתכלים על זה, איזה קבוצה אתה רוצה לחכות ב-NBA, אז את אוקלאומה סיטי כנראה אף אחד לא יכול לחכות, כי אתה לא תצליח ליצור קבוצה שמדורגת מקום שני במערב, גם יהיו מקום חמישי במערב.
אתה לא תצליח לחכות כי היא לקחה את כל הבחירות דראפט שלך, של כל הליגה.
בדיוק.
אתה מבין, אין בחירות דראפט לליגה.
750, כאילו, הדראפט הקרוב זה פשוט, יעשו את זה יומיים, סם פרסטי ודני איינג' ישבו יומיים, ישבו יום אחד, ואז יעשו קוסמירה ביום השני ו...
תראה, אנחנו מאדירים את סם פרסטי, אבל בסרט של דיסני, הוא הווילן.
הוא הווילן, בטח.
הוא הווילן, הוא לקח את כל הילדים, זהו,
101 בחירות, דראפט וגנבים.
מי שהוא רוצה, אתה יודע, הוא כאילו קולה אותם כזה בזה, ומי שמראה שהוא מספיק, אז הוא נותן לו הזדמנות ומשחרר אותו, אבל גם זה בשלשלאות, לא באמת, סם פרסטי אדיר.
ראית כבר בשנה שעברה שהם מקבלים, שהם בונים קבוצה סביב אנשים שהם פלוס מינוס באותו גודל, נניח כזה 6'5 to 6'7, 6'8, קרה משהו?
לא, לא, אני רוצה שתיתן לי שתי דקות עכשיו של עבר, הווה, עתיד של אוקלאומה סיטי.
מה זאת אומרת, עבר, הווה, עתיד?
סתם, סתם, עבר לא רלוונטי, אני לא צריך
לצפות. לא, אז כן.
תן לי על ההווה שלהם, זאת אומרת, עד כמה בהווה הזה, עכשיו, הקבוצה הזאת, כמה רחוק יכולה ללכת את העונה, ו... תן לי את העתיד שלו.
יאללה. אז שי גיל שאלכסנדר, שוב, הוא מתפתח מהר משציפינו, אגב, שוב, לאו דווקא מהר משציפינו, אבל עד בשנה החמישית בליגה, הרבה שחקנים מגיעים לפריים שלהם בתקופה הזאת עכשיו. ושי, משהו הוסיף לקבוצה הזאת מבחינה הגנתית, אחרי כבר משהו עשה מבחינה התקפית בשנים שעברו, זה מאוד מאוד מרשים, כי זה מעבר ללהיות שחקן התקפה טוב, זה להיות הלידר באקזמפל בשני צידי המגרש. ואנחנו יודעים היום שהשחקנים הבאמת טובים ב-NBA, אלה שגם לוקחים אליפויות בסופו של דבר, ראינו את זה אצל יאניס, ראינו את זה אפילו אצל יוקיץ' בפלי אוף, זה שחקנים שעושים את ההבדל בשני צידי המגרש. עכשיו, אתה לא חייב להיות שחקן ההגנה הכי טוב במקרה של יוקיץ', אבל אתה צריך להיות טוב בהגנה, אתה צריך לא להיות מינוס בהגנה, ושי הוא לא רק מינוס, הוא כבר פלוס, תכף יהיה פלוס, פלוס, פלוס. סטף קרי, בתחילת הקריירה היה מינוס בהגנה, ונהיה פלוס בשלבים המאוחרים ביותר שלה. אז שי, בתור הלידר של הקבוצה הזאת, מקרין על כל השאר. והשאר זה ג'יילן וויליאמס, שבאמת, ג'יילן וויליאמס הפורוורד, לא ג'יילן וויליאמס הפאוורפורד, הסווינגמן, לא הפאוורפורד, שהוא באמת נראה נהדר. ג'וש גידי, אגב, התחיל את העונה לא טוב עוד לפני ההסתבכות הנוכחית שלו, אבל הולמגרן זה כאילו הצמד של הגארד וביגמן של העתיד. כי אתה אומר, מצד, זה הגארד שהוא מאוד מאוד קרפטי כזה.
מה נראה לך שאני כאילו אחליק על ג'וש גידי, אתה פשוט את זה, אתה משיך לדבר?
לא.
אני לא אעצור אותך?
אני מקווה שאתה יעצרו אותו, סתם. אבל
לא. אנחנו יודעים מה הסיפור הזה עם ג'וש גידי, זאת אומרת, אנחנו כן יודעים ולא יודעים ולא ברור. אני מניח שאם אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אז נחשפתם בעצמכם לזה שהתעוררנו לפני איזה יומיים בבוקר, שלושה ימים לתמונות של ג'וש גידי עם נערה שהיא לכאורה בת 15,
אמרו שהיא ג'וניור הייסקול, לא?
לא יודע, יש כל מיני דברים. כאילו כיתה י' א' זה גיל 16-17.
וגיל ההסכמה באוקלאומה ואוסטרליה זה 16. שוב, לא מצדיק שום דבר, אני לא יודע בת כמה היא בכלל.
אוסטרליה לא רלוונטית.
כן, כן, לא, אני אומר, אני רואה שהוא היה, לא יודע, כאילו אין לי באמת מושג מה עבר לו בראש, והוא אידיוט גמור, אבל...
אתה לא, תשמע, שוב, אני לא קופץ פה ומתנפל על ג'וש גידי, למרות שיש כל מיני דברים מוזרים, לא בדקתי את זה לעומק, אם זה עדיין קיים, אבל נגיד צ'ט הולמגרן הוריד לו עוקב מהאינסטגרם, כל מיני דברים טומטמים כאלה, שאולי אמורים
לחזק את זה. הוריד לו עוקב סי.
אתמול הוא שיחק, מרק דאגנולט אמר שהוא משחק, שהוא לא התייחס לפרשה, הליגה תחקור בעניין הזה, יכול להיות שהיא שקרה, יכול להיות שהיא בכלל, הוא פגש אותה במסיבה, ששמע, כאילו, היא נכנסה, אם הוא הכיר אותה במסיבה, שהכניסה אליה מותנית בגיל מסוים, אז זאת אומרת, כאילו, מה הוא עשה לו בסדר, כאילו. לא, לא, לא ברור לאן זה התפתח. אני לא חושב שזה התפתח למקומות קיצוניים. אני לא חושב שג'וש גידי הוא טיפוס בעייתי יותר מדי. הוא עשה טעות. יש לא מעט נערות צעירות היום שמציגות את עצמן גם בזה. לא שאני הולך לכיוון שהכל היה פה בהסכמה, כן? זה לא, שזה לא יחזיר אותנו ל...
לא, לא, לא. עדיף שלא.
לא, אתה יודע מה? זה כמו הפרשה של זה.
כן, כן, דור ג'וש מיכה ועומר הגידי.
כן, משהו בסגנון אחר, יותר לייט, כי זה באמריקה.
קיצור.
ושם כאילו, כן.
נחזור לכדורסל. צ'ט ושי זה קומבינציה...
זה שיקוד. זה שיקוד.
צ'ט והצ'יט. זה באמת הקומבינציית גארד ביגמן, שכנראה, אולי יחד עם מארי יוקיט, שיכולה לשלוט בליגה עכשיו הרבה שנים, וזה כיף לראות שוב קומבינציית גארד ביגמן, שהיה לנו כל כך הרבה כאלה, שקובי ומג'י קרים, ואוסקר וקרים, וכל מיני, בוב קוזי וביל ראסל. כיף לראות כזה באמת, וזה שני חבר'ה כאלה שיש להם סוואג מאוד מאוד מודרני, כאילו שי היה לו בשבוע שעבר, אחרי שהוא ניצח את סטף פעמיים ברצף, הוא העלה מין סטורי כזה, שהוא כזה הראה את ההלוכים האיטיים של עצמו.
אל תזכיר לי את זה, בבקשה.
אז לא.
אל תזכיר לי את זה, זה הנגדי בפנטזי.
הבנתי.
שיא קריירה של 44 נקודות, ושיא קריירה באותו שבוע של 7 חטיפות. למרות שאת החטיפות ניצחתי, גם את הנקודות ניצחתי.
אוקיי.
אבל הפסדתי את המצ'אפ.
אז זה כן. וזה כזה, אם דיברנו על ה-New Balls ועל ה-Steel Balls, Steel Bumps, זה בדיוק רגע כזה. כלומר שאתה אומר, אוקיי, עשית את שלך, זוז, תורי. ואני אוהב את הסואג הזה, זה סואג חמוד. כאילו זה, אתה יודע, זה להיות כאילו שחצן, אבל להיות שחצן בקטע של...
אליפות השנה זאת אופציה?
לא. אני חושב שלא, כי אני חושב שהם חייבים לעוף פעם אחת בפלי אוף, נגד קבוצה וטרנית יותר, או נגד דנבר עצמה אפילו, שהיא סוג של וטרנית, כי היא לקחה אליפות.
שושלת בעתיד זה אופציה?
כן. שהדבר היחיד שאני אומר שהיא שושלת בעתיד אולי זה לא אופציה, זה שיש עוד כמה קבוצות טובות בליגה
בדיוק ש... בדיוק מה שרציתי להגיד לך, כן. אני חושב שאין יותר שושלות. זאת אומרת, לפחות בעתיד הנראה לעין, עד שאולי ויקטור מבניאמה באמת יבין יותר לעומק את המשחק ותהיה מסביבו קבוצה מספיק טובה, שהיתרון שלו, כל השילוב הזה יתפוצץ וזה עוד יקרה. אני מניח מתישהו, אבל... גם זה, זה לא שהוא יוכל לעשות את זה לבד, יש כל כך הרבה כישרון, יש כל כך הרבה שחקנים טובים, ובו זה מוביל אותנו גם לדראפט.
ויקטור צ'ט מריח לי קצת כמו דירק נגד דנקן כזה של העשור.
מג'יק קלארי?
אבל מג'יק קלארי לא היו באותה עמדה. דירק דנקן...
אפשר להתווכח על זה, אמנם לא היו באותה עמדה, אבל
הם... שניהם היו אנשים מכדור ביד.
לא, שניהם גם היו, הם אותו גודל, אותו סייז, כאילו, אותו גובה פחות או יותר.
כן, למה לא, יאללה, מג'יק קלארי 2.
טוב, אז ויקטור מבניאמה בחירה ראשונה, יש כמה שאומרים שהוא בא, צוחקים עליו וכאלה, כל מיני מספרים, כל מיני אחוזים נמוכים, בסדר, נו, בקבוצת טנקין הוא עובר את הדרך שהוא צריך לעבור. אני חשבתי שסן אנטוני אולי תפתיע קצת יותר, צריך כדורסל טיפה יותר טוב, זה היה נראה ככה לזה שני משחקים, כולל הניצחון הזה על פיניקס, בלילה בלתי נשכח של מבניאמה, בשידור ישיר ב-TNT, 38 נקודות, 10 ריבאונדים, קאמבק מינוס 20 שם, וסל מכריע שמנצח את המשחק, אז כבר היה לו את ה-NBA מומנט הזה שלו, הגדול. ואני בטוח שיהיו לו עוד כמה מומנטים כאלה במהלך העונה. כן.
צ'אט היה את הרגע שלו נגד גולדן סטייט בחוץ, כן.
עם השלשה שעשתה שוויון, כן, במשחק השני בין שתי הקבוצות, ושחוות זה להערכה וניצחון של אוקלאומה סיטי בהערכה. תראה, מבחינת המרוץ בין שניהם עכשיו, כן, צ'אט ביתרון. אני חשבתי שבניאמה ייקח, אבל צ'אט ביתרון, הוא משחק פשוט מדהים. הוא באמת נראה כמו לא פחות מאולסטאר. ושוב, זה מתבטא גם במספרי פנטזי, הוא טופ 10 וכאלה, מאוד מאוד יעיל, ועושה את זה בווליום שרק הולך ועולה וצומח. ברנדון מילר, בחירה שנייה, נראה לי אחלה שחקן, הוא מדבר על פול ג'ורג' בתור האליל שלו, אני רואה את הדמיון בינו לבין פול ג'ורג' בסגנון המשחק, אני מבין עכשיו למה שרלוט בחרה אותו בחירה שנייה. שוב, כל זה התרשמות מאוד ראשונית שמתבססת על חודש של כדורסל, סקוט אנדרסון נראה עדיין עבוד, יש את ההוא מהטיק טוק, הסטט סטאפר, שמעלה כל מיני פוסטים מצחיקים ויורד כל הזמן על קילי הנייז, אז הוא נכנס בסקוט אנדרסון, הוא אומר לו, בוא נע, את הקילי הנייז מספר 2 או משהו כזה, כאילו. בכל מה שקשור לסגל של שרלוט, יש שם אומס, יש שם יותר מדי שחקנים, וזה עוד כשטרי רוזיר פצוע, בערך מהמשחק השלישי של העונה.
אני לא, כמו שאמרנו, שוושינגטון לא שמו את העונה בסגל הזה, גורדון היוורד בעיניי, בין הטופ 5 מועמדים לטרייד. יעברו כמעט בוודאות לאיזה קונטנדרית, שפתאום תיתקע עם איזה צורך לעוד פורוורד, היי בודי עזוב.
אמן תומסון, בעיקר פצוע, בינתיים בדקות שהוא קיבל ביוסטון, הוא קצת מאכזב, אבל אח שלו, ממש ממש לא מאכזב בדטרויט. שוב, מספרים נמוכים באחוזים, אבל בריבאונדים, בחסימות, הוא עושה דברים שעזוב רוקיז, כאילו, הוא בטופ של הליגה, למרות שהוא 6-7. כאן אנחנו מגיעים לאנטוני בלק, בחירה שישית, שאוקיי, לא יודע, לא התרשמתי מספיק עדיין, מרגיש לי כמו עוד אחד מהגרדים ההגנתיים שיש לאורלנדו בלי יכולת התקפית יוצא דופן, אבל it is remain to be seen. בבחירה השביעית, כבר כאן לפחות אפשר להגיד שאנחנו רואים הבדל בין טומי שפרד לבין מייקל ווינגר. זאת בחירה טובה. אפשר לראות כבר עכשיו, בשלב מוקדם, שבילאל, קוליבאלי, שחקן, הוא הולך להיות שחקן הרבה יותר טוב ממה שאנחנו רואים עכשיו, הוא הולך להשתפר, מאוד ורסטילי, אתה רואה שם 1-3 עם אופציה לשמור על 40, ולשחק אולי לפעמים בקומבינציות מסוימות בסמול בול ב-4. שמיים הם הגבול, אני באמת חושב שכשאנחנו... נסתכל אחורה, הוא יהיה אחד מחמשת השחקנים הטובים בדראפט הזה.
ואני אגיד לך יותר מזה, שילוב קוליבאלי אבדיה, שאבדיה יכול לשמור 3-5 וקוליבאלי 1-3, ואבדי יכול לשמור גם על כמה שתיים, וקוליבאלי יכול לשמור על כמה ארבעים. זה תמד שיהיה מאוד מאוד מאוד, אני חושב, כיף. אם אתה שם לידם את השחקנים הנכונים, אחלה. כי הוא תביא בדרפט עכשיו, באמת, כמו שאמרת, איזה ביגמן טוב, אלכס סאר או מישהו אחר. וושינגטון יכולה להיות קבוצה מגניבה בשנה הבאה.
זאת בחירה קשה, אגב. שאתה מסתכל היסטורית על הבחירות בין 5-9,
מאוד קל ליפול בזה.
ממש הרבה נופלים בזה. ורוב הבחירות האלה נופלות. יש הצעה שירון ארבל עושה, שמתמקדת בדיוק בנתונים האלה, של הבחירות 6-10, וכמה זמן אחרי הם נשארים בליגה, וכמה הם נשארים בליגה, ואתם תופתעו לראות את מספר האחוזים הגדולים של שחקנים שכבר לא נמצאים בליגה. סתם אני אתן לכם דוגמה, כאילו, שאנחנו מכירים טוב פה, ג'ו אלכסנדר, נגיד, בחירה שמינית בדראפט. בהמשך יש לנו ג'ארס ווקר, טיילר ונדריקס, עוד לא מספיק התרשמנו מהם, קייסון וואלס, דיברנו עליו, אחלה. שוב, אוקלאומה סיטי מזהה הכל, בחירה עשירית של דאלאס עם הטרייד אל דרק לייבלי, שגם בסדר, התחיל עם משחק ראשון ממש ממש מרשים, זה היה ברור שהוא לא הצליח לרשם מספרים כאלה כל ערב,
לא, אבל... לא, מספרים לא, אבל הנוכחות של לייבלי משנה
טוב,
דאלאס.
הוא טוב, הוא טוב. אתה רואה שם טייסון צ'נדלר 2 כזה.
כן, כאילו, כן. וצ'נדלר המנטור שלו.
בחירה 14, שחקן שאני כמעט ולא מקדתי בו איכשהו, למרות שהוא מקונטיקט, לפני הדראפט, זאת אומרת, מהקולג' שהוא בוחר בשחקנים ישראלים, ג'ורדן אוקינס, שמקבל דקות בניו אורלינס, הרבה בגלל סי ג'י מקולום והבעיה שלו בריאה, והוא קלעי. הוא קלעי והוא סקורר והוא אגרסיבי ואני אוהב אותו. קיונטה ג'ורג', הבן של ג'ייסון סיגרס, בחירה 16, היה לו משחק קשה אתמול ביוטה, ותודה על זה, הוא עשה 4-13 מהשדה, שוב, אתה יכול
לתאר לסליחה. 4-13 זה טוב ביחס לאחוזים של העונה, אבל הוא קלע 4-3.
השלשות לא עניינו אותי, היה טוב לי העיבודים, הוא גם החתים מהקו אם אני זוכר.
3-5 הפעם, כן, אבל הוא 86%
בשבוע. סבבה, שוב, אתה מבין למה אני אומר את זה, כאילו, מה אכפת לי?
יש לי אותו ב-2-3 הקבוצות פשוט.
נגדי, הייתי צריך את העיבודים האלה בדיוק, העלו אותי ליתרון כזה עכשיו במצ'אפ שמסתיים היום. ג'לן אוצ'יפינו, לא ראינו אותו כל כך בלייקרס. חיים יאקז, מעולה, במיאמי, כבר פתח גם בחמישייה. קולע בדאבל פיגר, שוב, DNA קולצ'ר.
שוב, אנחנו לא נשתמש במושגים זה, אבל הוא בן אדם שהוא... אתה רוצה אותו בצד שלך, הוא כזה... הייתי מכניס אותו עכשיו, אם צריך לתקוע כדור לאיזה מחבל מול העיניים, אני מכניס את חיים מרחקז. האדם הזה כאילו לא רואה בעיניים, באמת לא רואה בעיניים.
אחלה בחירה.
אחלה בחירה, בחירה נהדרת.
כן, אתה מסתכל עליו גם עכשיו, אתה שואל את עצמך איך לא בחרו בו קודם.
כנראה כי הוא היה צריך את מיאמי, מיאמי הייתה צריכה אותו.
ברנדון פוג'ימסקי, של גולדן סטייט. אני חייב להגיד לך משהו על הסיפור הזה, לפני כמה ימים את הכתבה של ESPN שעשתה פאור רנקין לעשרת הרוקיז הכי טובים עד עכשיו. קוליבאלי לא נכנס שם, פוג'ימסקי נכנס שם. עכשיו כאילו, מה, אתם עושים צחוק? היה לו משחק אחד טוב לפוג'ימסקי. כאילו, חוץ מזה הוא לא ממש שיחק, אז היה איזה רגע שסטף היה בחוץ לכמה משחקים, והוא קיבל קצת יותר הזדמנויות. זה מראה לך עד כמה השווקים באמת משנים פה גם לכתבים ולפוקס שלו.
פשוט לא ראו את וושינגטון משחקת, ואני יכול להבין אותה.
זהו, חוץ מזה, אין שחקנים שיותר מדי יש מה לציין, ג'וליאן סרוטר, נחמד בדנבר, היה לו איזה כמה רגעים.
תשמע, אני מאוד אוהב את הפוקוס ההגנתי שיש להרבה שחקנים. במילווקי יש להם את אנדרי ג'קסון ג'וניור, שפחות או יותר מסיים משחקים 0-0-0. היה לו שם מהלך אחד שמראה לך חוכמה, מביא אותו מקונטיקט באמת עם הרקורד שלו. היה לו שם מהלך במאני טיים, ברבע האחרון, מידלטון לא משחק. אנדרי ג'קסון הצליח לחסום שני שחקנים במהלך אחד ולסדר לדמיאן לילארד לאפ, אחד על הגב ואחד מקדימה. כאילו, באמת, אתה רואה שחקנים, אינטליגנציית משחק מאוד מאוד גבוהה בדראפט הזה, שתורמים גם במאני טיים, גם בנקודות, גם בריבאונדים, גם באסיסטים, בוואלאס וכאלה שהזכרת אותם. ואם אנחנו נראה בשנים הקרובות את הליגה הולכת לכיוון הגנתי יותר, כלומר, תיקח את כל האתלטיות שיש לך היום, אבל תנצל את הצרכים הגנתיים ולא רק התקפים, זה הדראפט הזה, זה הדראפט שישנה את המציאות.
טוב, נחתור לסיום.
נחתור. אז אני רק אגיד משהו קטן,
רגע,
נכון?
רגע, לפני החתירה, בחתירה okay. לסיום, יש לנו, אמרתי לך לבחור, שלושה דברים שבא לך לדבר עליהם.
אוקיי. Okay.
שעשו לך את זה עד עכשיו אז, בליגה.
אז אמרתי את ה-New Balls.
קחת שלושה דברים... אמרת? לא אמרת.
אמרתי את ה-New Balls מול ה-Deals Balls Steel Bounce, זה אחד.
זה כבר שזרת את זה תוך כדי הפודקאסט, אתה אומר.
אתה יודע, לא רק אני שזרתי, גם זלמן שזר.
לא, זה היה צריך להיות אקסטרה תוכן.
גם זלמן שזר. יאללה, תן לי את השני. אז השני שלי זה שני וטרנים, שמשך שנים זכינו לראות אותם אחד נגד השני הרבה. זה קריס פול וראסל ווסטברוק, ששניהם השנה במודע לקחו צעד אחורה, עברו לכיסא, עברו לספסל, ומביאים לשם המון המון ערך לקבוצות שלהם. בייצוב, בבגרות, אצל ווסטברוק זה אפילו היה, הם התחילו בקליפרס בארבעת הכוכבים המזדקנים ביחד, וזה נראה זווה. ומאז שווסטברוק, אגב, יש לי תיאוריה שהוא בכלל, הוא לא בא לטיון לו, אלא טיון לו והוא, הם החליטו שביחד, טיון לו ביקש, שאמרו, בוא נציג את זה כאילו אתה אמרת, אבל אני מאמין שגם בא בווסטברוק, כי אנחנו רואים אותו במקום יותר בוגר בקריירה. מאז שווסטברוק ירד לספסל, הקליפרס נראים מצוין. כי בעצם לקחו את החמישייה של השנה שעברה, שהיא עדיין בריאה, טפו-טפו-טפו, כן, מבחינת הקליפרס, והם החליפו את ווסטברוק בג'יימס הרדן, שהוא יותר פסיליטייטור ויודע למצוא את השחקנים האחרים, ולידו אתה מקיף אותו בארבעה שחקני הגנה טובים, אז האפס הגנה של הרדן לא כל כך מזיקה כמו שהיא הייתה מזיקה יחד עם ווסטברוק. ואז ווסטברוק יכול לבוא מהספסל, לשנות קצב, הרדן משחק יותר באיזי, ווסטברוק משחק יותר באמוק, וזה נותן לקליפרס ככה טעם קצת שונה, ואפשרות לשחק בכמה דרכים שונות. הקליפרס מאז החילופים האלה, אחת מקבוצות ההגנה הכי טובות בליגה. Don't sleep on the Clippers, או don't clip on the Clippers.
זה בגלל שפול ג'ורג' סוף סוף בריא ומשחק, וקוואי, ובק טו בקס, ובוא נראה אם הם צריכו להחזיק את זה,
והדבר שלישי זה השוויוניות. אנחנו שוב מסתכלים על טבלאות הליגה, וממפיס אמנם התחילה את העונה הזוועה בגלל כל הפציעות, ויכול להיות שהיא תיאלץ לעשות עונת לוטרי. יוטה התחילה את העונה לא טוב, גם קצת פציעות וכאלה, אבל חוץ מזה, אתה מסתכל, 11 קבוצות במערב הולכות להתחרות על פליין ומעלה, ופלייאוף, אולי 11 קבוצות שיכולות לעשות פלייאוף, כולל יוסטון הצעירה, אוקלאומה סיטי הצעירה, מינסוטה הצעירה, וגם במזרח, אמנם יש שתי קבוצות, 2-3 קבוצות גרועות, אבל גם שם הולכים להיות מאבקים. אז זה הדבר הנוסף ככה, שגם השנה אתה מסתכל, קבוצה מקום ראשון במערב כבר עם 4 הפסדים אחרי חודש. כלומר, אנחנו עוד פעם כנראה לא הולכים לראות עונות של 60 ניצחונות, 58 ניצחונות, אלא קבוצות שהתחרו באמת עד המחזורים האחרונים על מקומות, וזה הולך להיות כיף, כי סוף, כשהליגה צמודה, הליגה יותר כיפית מאשר כששתי קבוצות ברוכות.
הדבר הראשון שאני אדבר עליו, מבחינת השלושה שעשו לי עד עכשיו את העונה, קודם כל, הזכרת את זה, אני אנסח את זה קצת אחרת, הכוחות הצעירים העולים בליגה, אבל אני רוצה להתמקד בשחקנים. ולדבר על שי גילג'וס אלכסנדר, שהוא נכון היום השחקן הכי טוב ב-NBA, כשאתה מחבר הגנה והתקפה ביחד, כי הוא טופ 3 בהתקפה וטופ 3 בהגנה. אולי לא מספר 1 בהתקפה ולא מספר 1 בהגנה, אבל הוא טופ 3 בשניהם. אז מבחינתי זה שם אותו בטופ עד עכשיו, וגם הקבוצה שלו במאזן השני הכי טוב במערב, הוא בליגה לצורך העניין. ובצד השני, אמנם זה לא מתבטא עדיין במאזן של הקבוצה שלו, למרות שממצב טוב עם 9-6, אבל תארי סלי ברטון, אני כתבתי את זה בבלוג הזה, שבכלל לא פורסם, או שיכול להיות שהוא כן פורסם, התכוונתי לעשות זה, אני לא מדבר על זה כאן יותר מדי, אבל אתה יודע, יש לי עוד, זה משהו שאני עושה, ורציתי לפתוח שם בלוג ולהעלות באתר שם, כאילו את הטקים של NBA, אז יש שם טקסט, אני חושב, כתבתי, שאני מנבא שתארי סלי ברטון היה השחקן הראשון בהיסטוריה שיעשה ממוצעים עונתיים של 20 עם 10 אסיסטים ב-50, 40, 90. הוא לגמרי בדרך לשם, רק שהם ממוצעים של מעל 25 נקודות, והיעילות, זה שהוא לא מאבד כדורים, זה פשוט פסיכי לגמרי, 17 אסיסטים, 18, 16, ככה בעל הנלן שלו, וטייריס מקסי, לצורך העניין, עוד שחקן מאותו דראפט, של דני אבדיה, מדראפט 2020, שבזמן אמרת אמרו לנו שהוא אחד הדראפטים החלשים, עכשיו מתגלה שהוא אחד מהדראפטים החזקים, בטח בייצוא של גארדים, כשאתה מוסיף לסיפור הזה את מי שראשון במערב עכשיו, את אנטוני אדוארדס, וזה עוד בלי שאני...
למלו.
בלי שאני מדבר על המלו, שאומנם הקבוצה שלו פחות מנצחת והכל, אבל היא עדיין שם בטופ, ובכלל, אם נלך קצת אחורה יותר, לשנה של שי גילג'וס אלכסנדר, אז אתה יכול למצוא שם עדיין את לוקה דונצ'יץ' ואת טרי יאנג, וזה בלי שאמרתי מילה על שנה אחורה לפני דיארון פוקס, שכמו שהוא משחק, מתישהו גם הוא נראה שהוא רוצה לזכות בתואר ה-MVP, הגארדים הצעירים של הליגה הזאת, בני 20 עד 25, הם פשוט מדהימים, וזה עוד יותר מחזיר אותי לסיפור של וושינגטון, עד כמה הפערים הם כל כך כל כך גדולים, בין קבוצה שרוצה לעשות משהו בליגה, שיש לה את אחד מהשמות האלה כרכז פותח, לבין טיירס ג'ונס. דבר שני, שאני הולך לדבר עליו, דונובן מיטשל, שמע, אני לא אפסיק לדבר על זה. אני לא חושב שנהניתי לראות שחקן כדורסל משחק, כמו דונובן מיטשל, בחיים שלי, ואנחנו מדברים פה על 42 שנים, שמתוכם לפחות 36 הם מלאות בצפייה במשחקים, כולל, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אנחנו עובדים פה שנים ביחד, היית סטף קרי, עוד לפני שהוא הפך להיות הקונצנזוס של כולם, אני פה ריארתי עליו, וטל ברמן עד היום בא ואומר לי, אתה הראשון שאמרת, וכל מיני כאלה, ושחקנים אחרים, ובשנים האחרונות זה היה ג'סון טייטום, ואני לא יודע, דונובן מיטשל מוציא ממני רגשות אחרים. הוא משחק ביופי ובאסתטיקה שלא ראיתי שום דבר דומה לה. אני משתפך עליו בשידורים, אני אמשיך להשתפך עליו גם בפודקאסטים. אני בדיוק, אני לא מאמין שעשיתי את זה. לא מאמין, הייתי בחירה 6 בדראפט. בחירה 6 לקחתי את טייטום. אתה יודע את מי לקחתי בחירה 15? שהייתי משוכנע שהוא יהיה טופ 10, אני חושב שגם אמרתי את זה אולי אפילו באיזה פודקאסט. שהיה לי את מיטשל, לא, היה לי את מיטשל על הזה. היה לי את מיטשל על הלוח. לקחתי את מיקל ברידג'ס.
אני לא נעים להגיד, הייתי יכול לבחור בין ווקר קסלר לטייריז מקסי, ואמרתי אני צריך חסימות וריבאונדים לעמדה הזאת, אז לקחתי את קסלר.
וואו, כואב. שתבין שעשיתי את הדראפט בזמן שאני בניו יורק בכלל. עכשיו, רגע לפני שהעונה מתחילה, והייתי בחנות NBA לפני וקניתי איזה כמה חולצות, ואז אמרתי להם בהתחלה, אוקיי, אני מציג בפניכם כבר עכשיו את 3 הבחירות הראשונות שלי. מראה להם חולצה של שי, בחירה 6, חולצה של מיטשל בקליבלנד, בחירה 15, וחולצה של ומבי, בחירה 26. בסוף היה לי את טייטום, לא היה לי את שי. שי הלך אצלנו בחירה 3, לקחתי את ג'ייסון טייטום. את מיטשל היה לי, אבל כבר נקטע לי הרצף. וב-26 היה לי את ומבניאמה, אבל העדפתי לבחור מישהו אחר, וזה מי שאני הולך לדבר עליו עכשיו בדבר השלישי שעושה לי את זה. כי לא מדברים על זה מספיק, וצריך לדבר על זה. לברון ג'יימס. לברון ג'יימס, בן 39 עוד חודש. השחקן הכי מבוגר ב-NBA, והוא בעונת שיא, פחות או יותר, בכמה קטגוריות סטטיסטיות שכוללות, אתמול זה קצת ירד, כי היה לו משחק על הפנים בקליבלנד, מבחינת אחוזי קליעה, בטח לא שגרתי אליו, אבל באחוזים הכי גבוהים מחוץ לקשת, באחוזים מטורפים מהשדה, בזה שהוא פספס רק משחק אחד עד עכשיו, וגם זה אחרי שנראה כאילו דרסה אותו רכבת, ואתה לא תראה אותו חוזר שחק עכשיו איזה שבועיים, כל שחקן אחר שהיה עובר את אותה פציעה. זה היה עם דורנט, נכון? שהם נכנסו שם בערך בברך או משהו כזה. והלייקרס, אתה יודע, הם מאזן 10-7 בגלל אנטוני דיוויס יותר מאשר לברון. בואו נגיד את האמת. אבל אני לא יכול להסביר עד כמה אני מעריץ ומעריך את לברון ג'יימס, שלא אכפת לי מה תגידו עכשיו על מי הכי גדול, מי השחקן הכי טוב בכל הזמנים. הספורטאי הכי גדול בכל הזמנים זה האיש הזה. אף אחד לא יכול לקחת לו את זה. 21 שנים, בגריינד הכי קשה, נונסטופ משחקים, תמיד שם, יש לו את המיינדסט של מייקל ג'ורדן, ואת זה אני הכי אוהב, בקטע של אנשים שילמו על כרטיס בשביל לראות אותי אולי בפעם היחידה בחיים שלהם. ואני אעלה ואני אשחק, ובהתחלה היה דיבור על 28 דקות, דרווין נאם אמר שהם הולכים לשמור עליו 28 דקות, ירדו עליי בפנטזי, זה, בסוף הכל הסתדר, והוא גם דורה גבוה, והוא משחק הרבה דקות, אני מקווה שזה לא ישחוק אותו, אני מקווה שהוא יישאר בריא, לא בגלל הפנטזי שלי, בגלל שאני רוצה בשלב הזה של הקריירה שלו, ואחרי שנים שראיתי את לברון ג'יימס והייתי נגדו, הרבה פעמים נגדו, בגמרים, עכשיו אני בעדו. זאת אומרת, אם אני צריך לבחור מי תיקח אליפות בעונה הזאת, זאת תהיה הלייקרס, בשביל לברון ג'יימס, בשביל שיקבע את החותמת הזאת, ושיפסיקו הוויכוחים כבר בינו לבין ג'ורדן, כי הם לא רלוונטיים ואי אפשר לענות עליהם. זה שניהם, ולברון חד משמעית, זה הספורטאי הכי גדול.
אם לברון ג'יימס ייקח אליפות, נסיים את זה בשאלה. אם לברון ג'יימס ייקח אליפות, האם כדאי לו לפרוש on the spot?
הוא לא יכול לפרוש on the spot. כי יש לו הישגים אחרים שהוא רוצה לרשום, וזה לשחק עם ברוני, וזה אולי לשחק עם ברייס, וגם, אתה יודע,
כל... אולי לשחק עם ג'ורי.
איך זה? אני לא זוכר איזה פרשן זה היה שצחיק אותי, שחגגו את הציון דרך של 39,000 נקודות, שהוא השחקן הראשון להגיע ל-39,000 נקודות. 39,000, שלום אחד. כל נקודה שהוא קולה הוא הראשון להגיע אליה.
כן, כן, נכון. גם ב-39,470...
כל זריקת עונשין צריכה להיות טקס. נכון. לציון השחקן הראשון שהגיע ל-39,123 נקודות. נכון. זהו, סורוקה... תודה רבה שבאת, היה לי כיף לדבר איתך על NBA, לחפור לך קצת.
והתחלנו בתרפיה וסיימנו בכיף, בלברון.
מקווה ש...
לברון מאחד את כולנו.
יהיו לנו בשורות טובות, כמה שיותר, ותהיו בריאים, תודה שהזנתם, תודה לארד ירושלמי, שערך והפיק.
תודה, עידו.
ביי ביי.